Ещё не купил шаба, и пусть им пес. Я там чачу, я его всем покат кольга руин, за столько пошёл. שם לרצות כל החולים והשדקם של הנעדרים שם יהיה נתימן את בזאת השם לכל מעפי עלינו אמן אנחנו בתיקון יופס והחלק בטור השלישי דיברנו על כל ההתפשטות ביחס למשכן שכל חלק במשכן הוא בעצם מקביל לספירה מיוחדת והגענו לדעת שהנתפס כאן על הסדר בתפוסי קושטה מהצבות ולעיל ההוא דהתמרבה והדיבור המלחיד וצדיק מקורו בהגעה בתפוס ראשון וכו' ואיהו דהוקמוה ועל עניין החסדים ששו חזל במסכת חגיגה דף ת' ו' עמוד א' הן בין מים העליונים שהם סוד שני חסדים של החסד והגבורה כלומר חסד שבחסד וחסד שבגבורה, זה נקרא מים עליונים, אין ביניהם. כן. אבל אני אסוף את זה כי יש לנו פה חסד גבוה ותפארת. יש לנו פה החסד שבחסד, חסד שבגבורה, ופה יש בעצם שלושה שלישים, שליש ראשון, שליש שני ושליש שלישי.
של החסד של התפארת.
כן, של החסד של התפארת. אז אומר הזוהר, אין בין מים העליונים, שהם סוד שני החסדים של החסד והגבורה ושליש עליון של חסד שבתפארת המכוסים ביסוד ואימה אז יש לנו פה את החלק הזה של החסד את החסד הזה ואת החסד הזה כל זה בעצם מלובש, כן? נכנס, אימא נכנסת בו, כן? יסוד ואימה כל זה בתוך קומת יסוד ואימה זה נקרא מים עליונים יסוד זה אימא שמלביש את כל המדרגה הזו אז אין בין זה לבין מים תחתונים מה זה מים תחתונים? למים התחתונים שהם סוד שני חסדים של נצח חוד ושני שלישים תחתונים של חסד שבתפארת כלומר שני שליש חוד נצח החסד שבו והחוד גם החסד שבו אז אני לוקח את שני החסדים האלה ואת שני שליש תחתון של תפארת, של החסד שבתפארת, זה נקרא מים תחתונים. וזה למטה מהיסוד באימא. כן, שהיסוד באימא מסתיים פה. אלא, מה ההבדל ביניהם? כמלוא נימה. מה זאת אומרת? אלא כמלוא נימה. שהוא הארת לבוש היסוד באימה שהיא מסך דק מאוד, הנקרא כמלוא נימה. זאת אומרת שבעצם מה שמבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים הוא רק הקרום, שבעצם מסיים כאן את היסוד של אימה.
מה תיבוש
מילולי של כמלוא נימה? שערה קטנה, מימים זה כמו שערות דקים דקים דקות דקות.
זה באמת
רבות. כן.
ומבקים לו לתוך הלים, תבין לי מה הגודל של המודלת ומה הגודל של הלים שלו.
מה?
אני לא יפה להורים, החסד של הגודל זה ככה בכל צורה, זה
החלק
הפנימי, זה האפה לתוך כל אחד מהם.
כן, זה החלק שיש בחסד בידוק.
למה בתפארת החסד השמוע כולה כזה שלושה?
בגלל שהתפארת כולו, בכללותו, מסולק לשלושה. כלומר, התפארת הוא בנוי משליש עליון ומשני שליש תחתונים. שליש עליון עטוף, כלומר לא נגלה, ושני שליש תחתון בגילוי. כי זה בעצם הציר בין העליונים לבין התחתונים. להבדיל אלף הבדלות, זה הנצרות פה. הנצרות הפרידה בדיוק את העניין הזה. זה קו שאמור לחבר בין העולמות, והם חתכו את זה בשליש העליון. בסדר? אז מי שלא מחבר כמותם בין המים העליונים לבין המים התחתונים, בעצם מפריד בין העולמות. אסור לנו להפריד בין העולמות, חייבים אנו להבדיל בין העולמות, אבל הם מפרידים בין העולמות, וכשאתה מפריד בין העולמות, אז אתה בעצם נט. או שיש לך נשמה בלי גוף, או שיש לך גוף בלי נשמה. ושניהם לא יכולים להתקיים, זה ולא זה. ולכן, המסך הזה, שהוא מסך של הלבוש, של היסוד ואימה, מסך דק מאוד, והוא נקרא כמלוא נימה. זה ביטויים, כמובן זה רק השאלות, שמות כדי להמחיש לנו את מה שקורה שם. אשר הוא מפסיק בין חסדים הסתומים, כן, החסדים העליונים נקראים סתומים גם המים האלה, כן, הם חסדים, כי מים זה חסד, זה מים סתומים, כלומר שלא מתגלים, וזה מים גלויים. לחסדים המגולים שהם למטה. כשאנחנו נוסחים מים על המזבח, כן, ניסוך המים, זה כדי לחבר את המים התחתונים לבין המים העליונים.
זה מגיע עד לקצה קצה למטה למטה של השילוח.
נכון, זה נקרא שיטים. כן? החיבור הוא חיבור מאוד 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 פנימי. חיבור מחשבתי רעיוני שבא לידי ביטוי בכמה דברים. המים התחתונים בוכים ביחס למים העליונים, והם אומרים ביטוי בארמית שכתוב בזוהר, גם ענן בעינה למהה וקמה מלכה. גם אנחנו רוצים להיות קרובים למלך. גם ענן בעינה למהווה קמי מלכה. כלומר, גם אנחנו רוצים להיות, למה רק המים העליונים? והקדוש ברוך הוא נותן אפשרות לאדם לעלות מים מלמטה. אנחנו גם קוראים לזה בשמות אחרים, מים מוקביל, כן, כדי להתחבר למה שקורה בעולמות העליונים.
בעצם אם אמרנו שהם סתומים או גלויים, אז בעצם יש יתרון למים התחתונים שהם מגלים.
נכון.
כי בעצם ההשפעה של החסד היא ממה
למטה. נכון. לכן זה נקרא רחל. רחל היא אמנם בחלק התחתון, אבל יש לה גילוי. אז זה היתרון שלה ביחס ללאה, שהיא בעצם גנוזה. בסדר? אז הגילוי יותר טוב תמיד. יותר טוב, איך אומרים חז"ל? טובה, תוכחה, גלויה, מאהבה, מסוכרת. זאת אומרת שכשהדבר גלוי, כן, זה כבר יוצא, כשכבר יוצא לפועל, זה בעצם גילוי מדרגה חשובה מאוד. איפה נפגשנו עם כל הערכים האלה? בתורה? בבראשית, ויבדל אלוהים בין המים אשר מעל לרקיע לבין המים אשר מתחת לרקיע. אז פה בעצם הרקיע, כן, מה זה הרקיע? זה הקרום של יסוד דאמא שמבדיל בין המים העליונים לבין המים התחתונים. בסדר? כלומר, מה שמבדיל בין הערכים, אני רוצה לקחת את זה יותר עמוק, מה מבדיל בעצם בין הערכים של העולם הזה, מים תחתונים, לבין הערכים של העולם הבא, מים עליונים? לא נימה, כלום. כלומר, אנחנו מאוד מאוד קרובים. אנשים חושבים בטעות שהעולם הבא זה דבר רחוק. העולם הבא, כן, מובדל מן העולם הזה בממברנה. זאת אומרת, בקרום דק מאוד, בסוויץ' במוח. שאם היינו פותחים את הסוויץ' הזה, היינו מיד רואים את העולם הבא בעולם הזה. כמו שנאמר, עולמך תראה בחייך. זו ברכה של חז"ל, שנציג מדרגה זו לראות את הדברים הפנימיים, את המים הפנימיים העליונים, כן, גם במים התחתונים, ונדע, כמובן שיש הבדלה ביניהם, אבל נדע שהם נמצאים ושכל אחד בעצם יונק ממציאותו של השני. והי נימה עלה איתמר, וזה, כן, הנימה עליו נאמר, אין מלכות נוגעת בחברתה, אפילו כמלוא נימה. מה זאת אומרת אין מלכות נוגעת בחברתה? מה זה הביטוי הזה? בפשט, אין מלך, אלא אם כן המלך שהיה לפניו, פינה את מקומו. נכון? אי אפשר להיות שני מלכים. אז ברגע שמלכות הולכת להיעלם, אז היא דואכת. ואז המלכות הבאה בתור מתחילה כבר לתפוס מקום. למשל, שאול ודוד. נכון? כשדוד עומד להיות מלך, שאול מתחיל לאט לאט לאבד את מלכותו. אבל אי אפשר שיהיו באותו זמן שני מלכים. אז ההבדל בין מלכות אחת לחברתה זה אותו דבר. הביטוי זה כמלוא נימה. אפילו כמלוא נימה. כי המלכות, שהיא הנוקבה, דווקא החז"ל השתמשו בזה בשביל המלכות, כי זה הנוקבה. ברוך אמן. המלכות היא הנוקבה דזעירנפין. מתחילה מיד אחר גמר המלכות ואימא. בסדר? כלומר, המלכות של נוקבה דזה, כלומר פה. ופה למעלה אימא היא גם כן מלכות, נכון? מלכות עליונה. אז המלכות העליונה מסתיימת עם הקרום הזה, עם הקמלונימה, ואז מתחילה מלכות תחתונה. אז אין מגע בין מלכות למלכות.
סליחה,
אני לא מבינה. מלכות
זה
זעיר אנפין?
של
הפרצות
של
מלכות? לא, זה המלכות שלו. מה זה מלכות זה זעיר אנפין? זה אני לא... הוא נמצא בו. בזעיר
אנפין יש גם מלכות.
זה
אז יש מלכות.
אבל זה, אין מלכות אחרת. המלכות היא הייתה בזעיר אנפין, ביסוד שלו, רק עכשיו היא גלויה. איפה נמצאת המלכות? איפה הבסיס של המלכות? לפני שהיא הופכת להיות פרצוף, איפה היא נמצאת? ביסוד זה זה. בעצרת היסוד וזה הרמתי. היא שייכת אליו. כשהקדוש ברוך הוא לקח את האישה, הוציא אותה, מאיפה הוא הוציא אותה? מהאיש, נכון? כי מאיש לוקח הזו. על כן יקרא שמה אישה. אז היא הייתה בפנים, עכשיו היא רגליה, זה אותו דבר. תמיד זה מלכות, שומרים מלכות, זה מלכות, וזה הרלפי. אז היא עטרת יסודה, ואין שום דבר מפסיק ביניהם. חז ושלום, זה קלקול של אדם שלא יודע להבדיל. אדם שלא יודע להבדיל מה חסר לו, בעיקר. דעת, נכון? כן. מתי עושים הבדלה במוצאי שבת בעמידה? אתה חונה לאדם, דעת. ואז אומרים, אתה חוננתן, המבדיל בין קודש לכל. אם אין דעת, הבדלה מיניים, שואלת הגמרא. זה שאני אומר. אם אין דעת, הבדלה מיניים. כלומר, אם אתה לא יודע, כן? אם אין לך דעת אמיתית, אתה לא יודע להבדיל בין הדברים, לכן גם לא תוכל לדעת לחבר. כדי לחבר, צריך לדעת להבדיל. איש ואישה שרוצים להתחבר, הם צריכים לדעת שהם שונים, שיש הבדלה ביניהם. וההבדלה יכולה להפוך את זה לחיבור. אבל אם הם לא יודעים להבדיל, אז הם אף פעם לא יתחברו באמת, כי הוא לא יודע מי הוא, והיא לא יודעת מי היא. זה לא עובד ככה. כלומר, דווקא לימוד השוני מאפשר חיבור. זאת השלמות, צריך ללמוד את השני. כן, זה משחק מילים. ללמוד את השני זה ללמוד את השוני. מה אמרת אותך?
שונות משלימה.
כן. ואמר עוד, הוא בא, ועל עניין זה רמזו חז"ל במסכת יבמות, דף קכ"א עמוד ב', קודש הבריך הוא מדקדק עם צדיקיה אפילו כחוט השערה. זאת אומרת, דווקא כשאתה צדיק, אז הקדוש ברוך הוא מדקדק איתך, כלומר, שם לב לכל פרט ופרט שאתה עושה כחוט השערה. מה זה הביטוי הזה כחוט השערה? זה בדיוק העניין הזה. זאת אומרת שהוא רואה את כל הניואנסים הקטנים דווקא בגלל שאתה צדיק גדול. ככל שהאדם גדול יותר, אז בודקים אותו יותר. נכון? ילד חרוץ בכיתה, ברגע שהוא ירד בנקודה אחת, כולם מתפלים, מסכן, מה, במקום 100 יש לו 98. מה קרה לו? אבל עצלן, כן, אם הוא קיבל 10 ויום אחד הוא מקבל 30, אז הוא אומר, וואי, זה צדיק. זה כמו עם ישראל ביחס לאומות העולם. אנחנו עם של צדיקים, וכל יום יש לנו הצבעה נגדנו באום. נכון? אלף לאות. ומכל מה שקורה בעולם, מכל הזבל שקורה בעולם, מכל ההרג והעונג וכל מה שהיה, כלום, שום הצבעות, שום כלום. יפה מאוד. כשהוא נותנים פרס נובל למלך המחבלים, איך יכול להיות דברים כאלה? כן, אז זה בדיוק העניין של השקר, שכשלא יודעים להבדיל, אנחנו כל הזמן לומדים המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושך, בין ישראל לעמים. אז זה נקרא כחוט השערה. הוא מפרש דבריו ואומר, והאי חוט, אי הוא חוט תסחיר לאות ברית מילה. וחוט הזה הוא חוט המקיף את אות ברית מילה. והיינו את העצרת היסוד. שהיא המלכות, נכון? יסוד המלכות, שורש המלכות. וברית היא נימה, וברית היא נקראת נימה. כלומר, גם הברית נקראת בעצם כאן נימה, אז מה מפביל בין מדרגה למדרגה? היסוד. בסדר? על שם שהקדוש ברוך הוא מדגדק עם הצדיקים אפילו על חטא קל כמלוא נימה בעניין פגם הברית. ולפי שהיסוד נקרא צדיק, והוא דרגה דצדיקים, לכן ואי למאן דאפריש עוד ברית. אוי לו למי שמפריש עוד ברית שהוא היסוד. במים למים, דהיינו בין המן לבין המד, שעל ידם נוצר הוולד. ומנע זרע מיני, ומונע הזרע ממנו, דהיינו שאינו מקיים מצוות פירוק ורבו. אז אדם שלא מקיים את המצווה הזאת, אז מה הוא עשה בעצם? הוא הפריד. הוא כבר לא מבדיל, הוא הפריד בין העליונים לבין התחתונים. לכן אמרתי לכם שכאן נולדה הנצרות שהגדולים שבהם לא מתחתנים בכוונה כדי לא להביא ילדים לעולם. זאת אומרת שאין המשכיות אצלם. מאיפה זה נולד הדבר הזה? איזו חברה הספיקה להביא ילדים? דום. למה? מי צריך את זה? זאת אומרת, הם הגיעו לימות המשיח, מבחינתם. וברגע שאתה הגעת לימות המשיח, אתה כבר לא רוצה שום דבר אחר. אז הם אומרים, כאן נגמר הסיפור. אז הם חיים כבר בחיים של גאולה. אנשי סדום חשבו שהם כבר בגאולה. אז הם סגרו את עצמם בתוך איזה מיט של חברה סגורה, ואז מה יש בימות המשיח? רק הנאה. אז כבר לא צריך להביא ילדים. אז כדי ליהנות ולא להביא ילדים, וההנאה תהיה בעצם הנאה אגואיסטית שלא לשם פריה דרגיה, זה כל המדרגה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, של חז ושלום חסימה של תראו ובו. היום סדום עלתה לכותרות, חשוב, מי שאינו מהמדרגה הזאת בכלל לא קיים, אתה היום משוגע. כן. האנשים הנורמליים זה אנשי סדום. האנשים המקולקלים זה אנשים שממשיכים כרגיל את חייהם מסכנים, פרימיטיביים. אז זה פריה וריביה, זה העניין כאן. ולכן גם אנשי סדום וגם הנצרות שחושבת שהיא כבר בזמן של גאולה, כן, כי המשיח שלהם בא לפני 2000 שנה. אם זה המשיח אז אני לא יודע מה זה גיהנון. ולכן הם נמצאים בתוך השקר הדבר הזה של הימנעות מכוונת מפריה ורידיה. וזה נחשב לו באחזר אלמה לתוהו ובוהו. נשים כאלה, כל מי שחי ברובד הזה שמונע מהבאת פירות, כלומר ששופך זרע לבטלה, זה כאילו חד ושלום מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. למה? היא לא לתוהו יצרה, אלא לשבת. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ליישב אותו. וכשאתה לא עוסק בפריה וריביה, מה אתה עושה? איך זה נקרא אדם שלא עוסק בפריה וריביה? כאילו ממעט את הדמות. מה זה ממעט את הדמות? צלם זה דמות. נכון? שתי בחינות. צלם זה זכר, דמות זו נקבה. כלומר, מי שלא עוסק בפריה וריביה, הוא ממעט את הדמות, כלומר, הוא ממעט את גילוי של הזכר בנקבה. כלומר, אין לו נקבה. וזה הדבר החמור ביותר. כהן גדול, כשהוא נכנס לקודש הקודשים, מתקנים לו עוד אישה. דרך אגב, לא כתוב בגמרא מה קורה לאישה הזאת אחרי שהוא יוצא. היא תקועה. אין גמרא שאחרי זה מסיימת את זה. כלומר, כתוב לו מתקנים לו אישה, שמה תמות האישה הראשונה. אבל כשהוא יוצא משם והאישה הראשונה לא מתה, מה עושה האישה השנייה הזאת?
מתקנים לו אישה, אתה אומר אישה ממש...
כן, 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 כן.
זה השאלה. יש
לו שמיים. לא, לא, אמר את התשובה. זה חתונה על תנאי. כלומר, אם האישה הראשונה נפטרת, אז מיד דה פקטו נכנסת האישה השנייה למסלול של אישה. אם לא, אז זה כאילו מחזירה את עצמה למצב רגיל. אבל היא הייתה כאילו עומדת פוטנציאלית לחיבור עם הכהן הגדול. כלומר, בשמיים יש מדרגה של חיבור כזה. למרות שזה על תנאי.
אתה יכול לחזור, אמרת שחיות ודחה ותלת
לא, להפך, אתם מתבלבלות בכוונה. צלם ודמות. צלם זה זכר, דמות זה נקבה. מה שכתוב בבראשית. כן, איך הקדוש ברוך הוא ברא את האדם? בצלם, בצלמו כדמותו. כלומר, צלמו זאת אומרת החלק הזכר שבו, דמותו חלק הנקבה שבו. בסדר? במילה דמות יש מוות. בסדר? שאם לא מגלים את הזכר בנקבה, זה כמו מוות, חז ושלום.
יש עניין של אולי רק אירוסים, אבל לא קידושים עם האישה השנייה?
לא. זה ממש חתונה לכל דבר, רק בעניין של תלוי. עומד ותלוי ועומד.
כי בדרך כלל כשאישה שהיא מאורצת, אז היא לא מוצרת לאף אחד, היא גם אסורה לך.
נכון. נכון. אבל זה לא המצב, כי שם זה ממש הכל. זה לא שהיא רק מעורבת, ואם האישה הראשונה תמות, אז היא הופכת להיות אישה. גם המעורבת צריך לשחרר אותה לסופו של דבר, אז מה עשינו? כן, גם למעורבת צריך לתת גט. לכן בחתונה היום אנחנו קושרים בין האירוסים לבין הנישואים. בתוך החתונה, אנשים לא מבינים כלום. לכן יש שני קידושים בחתונה. בשביל מה פעמיים ממלאים את הכל? אז אנשים כבר לא מבינים מה קורה. כן, לפני שנים רבות לא היו עושים ככה, היה רק קידוש אחד. למה? כי שנה לפני היו עושים את האירוסים. אבל פה הרב מתחיל. מה? לכן היום עושים את הכל ביחד, למה? כשלא יהיה חז ושלום באמצע פירוד ביניהם, ואז נכנסים למערבולת של בעיות הלכתיות שקשה מאוד מאוד לצאת משם, אז הם מעורצים ומתחתנים מיד. אז הרב מברך שתי ברכות ראשונות, בורא פרי הגפן ואחרי זה אשר עשה לנו את אלא על ידי חופה וקידושים, ברוך אתה השם, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. זהו, סיימנו. אז היא שותה, האמא נותנת לה לשתות, הוא שותה, ואחרי זה עוד פעם ממלאים את הכל. ומתחילים עוד פעם, שבע ברכות עכשיו. בסדר? עוד פעם בורא פרי הגפן. מה? קידושים. לא, זה כמה מדרגות של קידושים, זה לא דווקא בגלל הנקודה הזאת, אבל את צודקת, יש שם כמה קידושים. דאחזר אלמה, אז חז ושלום, זה כאילו דומה להחזרתו של העולם לתוהו ובוהו, כאילו החזיר את העולם לתוהו ובוהו, כלומר למדרגה שיש בה הכל, אבל אין בה סדר. זה נקרא תוהו ובוהו, הכל בלי סדר. ורזה דמילה, ותוד הדבר נרמז במה שכתוב, לא אותו הוא ברעה, הנה, לא חושב, אשר הסיפור אמר מקודם, לא אותו הוא ברעה, לשבת יצרה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ברא את העולם שיהיה חוסר סדר, אלא ליישב את העולם, וכדי ליישב את העולם, לגלות את הנוקבה. כי אם לא, זה חז ושלום ממעט את הדמות, את הנוקבה. לכן, לשבת יצרה, ודאי. לכן עוון מניעת פירו ורבו הוא עוון גדול ביותר. כן? מתי אנחנו נפגשים עם הפירו ורבו הזה בצורה יותר גנוזה? כשאני שואל אתכם שאלות זה כשאנחנו קרובים לדבר. פרשת פרה, פרשת השבוע. זה פירו ורבו, פרה זה לשם פירייה ורבייה. אנחנו עוברים, בגלל שהפרה מחזירה אותנו למדרגה של חיים, כלומר שיקול של המוות. דבר מאוד 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 חשוב.
זה נכון מכיוון שלמות את עשר, עשר הפרה, החודר, עשר, יכול להצטייר בקומנטציה הכי סטילית שיכולה להיות. מה אתה יכול לעשות כמו מעשר? ודווקא כאן התורה אומרת, לא, מתוך העשר הזה זה גם חומר. העשר עצמו הוא גם חומר, שממנו אנחנו נוציא חיים, וזה גם ההבדל בין הנפות.
אז מה אומר הזוהר הזה? הפוך עשר, וקבל פאר. פאר תחת אפר.
דיברנו פה אדם על חיבורים אפרון. איך אנחנו רואים פה את זה באמת? שאנחנו דיברנו חדר בין מקום.
בין מה למה?
בין בני ישראל? לוקחים את החברה היום. החיבור הזה הוא חלוקר, הוא קיים רק כשיש הצעות כמו שיש לנו עכשיו. אני מגדיר, אין חיבור, יש חיבור, אבל יש הרבה רש בינינו.
יש שני שלבים בגאולה. הרמח"ל במאמר הגאולה זצ"ל מדבר על השלבים הללו, והוא מסביר שכשעם ישראל ישוב לאדמתו, אז השלב הראשון יהיה בעצם שלב של חיבור של כל האומה כדי לבנות את הארץ. זאת אומרת שזה יהיה חיבור, אבל חיבור חיצוני. כלומר, בלי ערכים פנימיים של תורה, של נבואה וכו'.
אדם.
בדיוק. ולפני השלב האחרון של הגאולה, שאז מתגלה גם הפן המאוד מאוד רוחני, המאוד פנימי, הנשמתי, אז יהיה העלם של מה שבנינו בהתחלה. כלומר, לכאורה, החברה תתפרק, וכבר אתה תראה בחוץ כאילו האנשים, כל אחד חושב רק על עצמו. אז אומר שזה שלב הכרחי בזמן הגאולה, וזו הכנה לשלב השני. ולכן לא להיבהל כשחושבים שהחברה של היום היא כאילו אגואיסטית, אני מסביר הרמח"ל שזה פתאום השלב השני, הולך לשלב השני עכשיו. שיהיה לנו חיבור, בעזרת השם, קרוב, של הרבה יותר פנימיות ממה שהיינו עד היום. לכן כל מה שאנחנו עושים היום זה ממש הבל לפני תורתו של משיח. כשמזרזים דברים, צריך להשלים את זה אחר כך. אתם יודעים שבפסיכולוגיה יש חמישה שלבים שאדם צריך לעבור. השלב הראשון זה שלב של הנאה בפה, כמו התינוק, כן? של הנאה אוראלי. התינוק ינד מהדדים של אמא שלו, וזה כמו סקסואלי. השלב השני זה אנאלי. והשלב השלישי זה קדימה. יש כמה שלבים, וכל פעם שאתה מזרז אחד, ואתה מדלג קצת על אחד, מזלזל בו, כל פעם שתהיה בבעיה בחיים, אתה תחזור לשלב שבעצם פספסת. זאת אומרת שבשביל זה אתה תראה למשל שחקן כדורגל שנושך את הכתף של שחקן אחר. למה? הוא לא עבר את השלב הזה האוראלי, אז הוא תמיד חוזר לשם כשהוא עקבני. אז אסור לזרז תהליכים, כי אחרי זה אתה צריך להשלים אותם בחיים שלך. ואנשים שהם אובססיביים על ניקיון, ובגלל שבשלב האנאלי, כן, אמרו להם שלעשות חוץ מן הכבוד את הצרכים שלך, זה דבר מלוכלך וכו'. אז הם כל הזמן חוזרים לשם. אתה תראה אנשים אובססיביים בכל מיני תכונות, ואתה לא תבין, אבל מבחינה פסיכולוגית, כן, הדברים מסברים היטב.
אז מה
הם
מוכנים
לשלח? שלגי את עצמם, ואת חנני.
קורס פסיכולוגיה.
טוב. אני לא יכול לעשות לכם הכל, גם פסיכולוג, גם זה, גם... אני נותן לכם רק פסיכות, כן?
זה רק
חומי, לא מילוב. טוב. אנחנו בהמשך. הוא מפרש עוד את סוד המים העליונים ומים תחתונים. זה אומר, מים עליונים הם סוד חסדים סתומים. למה קוראים להם חסדים סתומים, מיכאל? למה הם לא גלויים? מי מזכיר? כן, אבל נכון, הקרום הזה, איך קוראים לו? כמלוא נימה. נכון? למה הוא שייך, לקרום הזה? ליסוד ואימא. בסדר? אז לכן יש חסדים סתומים. באיזה חלק זה? כל החסדים, כל המים העליונים? חסד שבחסד, חסד שבגבורה, ושליש עליון של חסד של התפארת. בסדר? ומים תחתונים?
חסדים שבנצח, חסדים שבנצח.
כל זה בלגן סורי, אז תגיד בקשור פשוט.
אז שאוכלים
מיד.
זה לא בלגן, זה
תולך חסד שבנצח, חסד שבהוד, ושני שליש תחתון של חסד שבכיפר.
חסד
שבכיפר.
למה
זה מחולק לשלוש? כל הגוף שלך מחולק ככה. זאת אומרת שאנחנו בעולם שלנו, כל פעם שיש גילוי, הגילוי נעשה בשלושה שלישים. למשל, תראה את הזרוע שלך, יש לך חלק עליון, חלק אמצעי וחלק תחתון. גם באצבע, כן? 1, 2, 3. כל הבניין שלנו בגילוי כזה. הזמן הוא משולש, נכון?
שלושה דברים העולם עומד.
אלפיים תורו, אלפיים תורה, אלפיים ימות המשיח. תמיד זה שני שליש ושליש, כי העולם שמתגלה, הוא מתגלה במשולש. לכן עם ישראל נקרא עם משולש. עם תליטאי. אתם זוכרים? מסכת שבת, משה רבנו, משולש, הוא היה בן השלישי, פרשה שלנו, כולם נעלמים.
ודוד.
נכון? דוד, שלוש אותיות, דלת ואב דלת. כלומר, מה זה דוד? זה בעצם גילוי של הראשון, האמצעי והתחתון, כלומר אדם. נכון? מה זה אדם? אדם, דוד, משיח. כן? הכל שלוש. זה אדם. הזמן אפילו, אומרים לנו חכמים, בין אדם הראשון לדוד המלך, כפול שתיים, זה משיח. משהו את החשבון, יפה לכם 5,708. קשה.
זה יפה, בדיוק.
קיבלתי אתמול מכתב מהצדיק. ברוך השם הוא כותב לי פעם ראשונה הוא כותב לי את התאריך של הגאולה. משהו מבהיל.
והוא?
לא, לא, אסור להגיד לי. לא יודע למה הוא אמר לי את זה בכלל. הוא אמר לי את זה ממש, אמר לי את התאריך, אני הסתכלתי על המכתב שעות, אמרתי איך הוא יכול להגיד לי דבר כזה. אבל הוא אמר לי שהיא התחילה לפני 66 שנים. השתבח שלו. כן? כלומר, הוא מכיר בזה. השבוע הייתי עם הרב מוטפי, השליח שהיה של הרב מרדכי אליהו, הייתי איתו במשך השבוע, זה משהו מיוחד, וככה נכנסתי בו, אמרתי לו, הרב יודע מתי התחילה הגאולה? אז הוא אומר לי, בטח, לפני 66 שנים. אמרתי לו, טוב, נראה שכולם על אותה... כן, על אותו גל עכשיו, בזמן האחרון, כולם מתחילים לקבל את זה. אמרתי לו, מה הרב חושב על אלה? הוא אומר לי, עזוב, לא מבינים כלום, טיפשים. השבוע, בלי להיכנס יותר מדי לפוליטיקה, אבל... הודיעה ופירוש שהיא מפלגה דתית ולא ציונית. אז ככה לפחות כל אחד תופס את הצבע שלו. כי מסכנים הרבה, כיפות סרוגות, מצביעים שעת, הם לא יודעים בכלל מה זה. זה אנשים כאלה פשוטים. עמך. כן, עכשיו הם הודיעו בפירוש שהם לא ציונים. וחז ושלום זה לא שמחה, כן? להפך. עצוב מאוד. כי הקדוש ברוך הוא בעצמו ציוני. יש בעיה. כן. לכן חסדים הסתומים האלה, המזכרים שהם לזהירת בין לבדו, שהוא הורייתא דבכתב, אז אם אני עכשיו מבדיל בין זה לזה, זה נקרא תורה שבכתב, תורה שבעל פה. אסור להפריד בין תורה שבכתב לבין תורה שבעל פה. אז כשהמים העליונים לבד, זה תורה שבכתב לבד. בסדר? לכן לנסות אין תורה שבעל פה. זה עוזר לעניין.
השומרונים, אין להם
נשים.
זה בדיוק לעניין.
לכן קוראים לו טוב. השומרוני הטוב.
השומרוני הטוב.
זה בום, תמר איתן. זה גוי ממש בול, מה שצריך. בלי אישה.
מחפשים נשים יהודיות, ומחפשים נשים יהודיות שאירבו. הייתי שם בדיוק, פשוט מדהים.
ולכן הורייתא דבכתב, סוד התורה שבכתב. תתפללו בעזרת השם שהשבת, שבת הזאת ויום ראשון שיבוא, וראש חודש, ובעזרת השם יש פעולה גדולה מאוד למציאתם של החטופים. אני לא יודע אם מדברים על זה, אבל אני קיבלתי בסייעתא דשמיא בשבוע שעבר, בשבת שעברה, כן? אני מקווה שאני לא טועה, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא, כשקידשנו את החודש, פתאום ראיתי את שלושת החטופים, כאילו קיבלתי נזר שבשבת הבאה אנחנו מוצאים אותם, כלומר השבת הזאת. ומתי זה בא? כשאמרתי, ושבו בנים לגבולם. היה שם. בתוך התפילה שאנחנו של ראש חודש, אנחנו אומרים, ושבו בנים לגבולם, ראיתי את שלושתם. בעזרת השם, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יברך שכולם בריאים ושלמים, כי יש לי חשש שאני חייב לומר אותו. על אחד מהם.
וזה מתבסס.
אני לא יודע אם זה מתבסס, אבל אני מרגיש לא טוב עם זה כבר יומיים. אני מקווה שאני גם על זה טועל. טוב, אז הורייתא דבכתב, סוד התורה שבכתב, מים תחתונים, הם סוד חסדים המגולים, שמהם נתקנו כחב. מה זה כחב? יפה. כלומר, המים התחתונים הם סוד חסדים מגולים. מה? שמהם נתקנו כחב בנוקדה, בזה. בסדר? כלומר, כשאנחנו בשני שליש התחתון, אנחנו כבר מתחילים לגלות את הכתר, חוכמה ובינה של המלכות. לכן זה בנוי, זה בונה כמו שצריך. זאת אומרת שכשמגלים את זה, ויש בניין של המלכות, וכשבונים את המלכות, אז היא מתחילה להיבנות גם היא מהחלקים העליונים שבה. שהיא אורייתא דבעלפה. סוד התורה שבעלפה. כן, מה זאת אומרת תורה שבעלפה?
שבעלפה.
מה זה הביטוי הזה? זאת אומרת שיש אנשים שאינם בעל פה, למשל משה לא איש דברים אנוכי ואני ערל שפתיים. לכן מה אומר לקדוש ברוך הוא? אהרון יהיה לך לפה.
עדיין הוא מעביר לתורה.
לא, הוא מעביר את התורה דרך הנביא שיש לידו.
הוא מעביר את התורה בעל פה. משה קיבל, משה מעביר.
כן, אבל זה לא הוא ישירות, הוא לא יכול להעביר את זה ישירות. לכן יש בעיה, ואנחנו רואים את הבעיה הזאת במוקשיות בפרשה של השבוע. שבמקום לדבר, הוא מכה. זה בדיוק העניין. לכן הוא צריך בעצם, תמיד יש בעיה עם החיבור שלו לאישה. גם מרים ואהרון דיברו על זה, שהוא עזב את האישה השישית. כלומר יש קושי למשה רבנו שהוא כל כך גבוה להוריד, להפשיט את הדברים העליונים ולגלות אותם בעולם הזה. אתם זוכרים שהיו לו בעיות גם בגילוי המנורה, במחצית השקל, כל דברים שצריך להעביר אותם למוחשיות, הוא נתקל שם בקושי. הוא צריך כל הזמן מישהו שיהיה יותר קרוב לעולם הזה, יותר צל, בצל אל. לא, הוא למעלה מהקרום. הוא ממש למעלה. כן. כמו משה כפני חמה. כן. כשהחמה מהירה לא רואים כלום. חוץ ממנה. אז אפשר, אבל צריך מנגנון שנקרא יהושע. כלומר, מי זה יהושע? מאיזה מדרגה הוא בא? יסוד. כן. יהושע הוא היסוד, כלומר רק מי שביסוד יכול לחבר את משה למדרגה התחתונה. לכן צריך להביא לו יסוד. כן? משה, מה הבעיה הראשונה שאנחנו מזהים שם? שהוא אפילו לא מל את הבנים, נכון? ציפורה שבא ועשה את זה. כל מה שקשור ליסוד ולגילוי למטה, יש בזה קושי. עכשיו, זה לא האיש משה, האיש משה הוא ענק, כן? אלא זה אנחנו צריכים להבין שלפעמים אנשים גדולים, כן, קשה להם לרדת ולהביא את המושגים למדרגות התחתונות.
זה
חיסרון. אז בתוך הגילוי הגדול הזה יש חיסרון, צריך להשלים אותו פשוט.
זה גם בתפילת חלום, היא אומרת,
כי
ידברו גבוהה גבוהה.
כן, אל תדברו גבוהה גבוהה. נכון.
מה
הייתה דבר?
אתה
רואה
את הדבר?
שבעל פה, בוודאי. בוודאי, זה הנשמה. היא הייתה לפני תורה שבכתב.
אבל זה
משהו
לשמוע, אבל זה מהמיים
נראה לי רק יכולים.
אמרת שתורה
שבכתב נמצאת
למעלה.
נכון, לכן זה יותר עליון. כי השורש של המלכות הוא ברדלה. רדלה. בסדר, הרבה יותר גבוה. מדרגה אחת נמוך יותר. שזה כבר במדרגה של... מה זה רדלה? רש דלייט ידע. זאת אומרת, זה המדרגה של אדם קדמון. אז התורה שבכתב, כן, מדרגה אחרי אדם קדמון. כלומר, אצילות. זה לא אומר שהרעיון, הרעיון הוא קדם לזה. מהי המדרגה הגבוהה ביותר בתורה? איזה תורה היא הגבוהה ביותר? נקרא על התורות. גם הזוהר, גם הקבלה, יש מדרגה עוד יותר גבוהה מזה. סוד הייחודים. הייחודים זה יותר גבוה מתורת השם. מה זה ייחודים? של מה? של האותיות. זאת אומרת, זה כאילו ייחוד זה החיבור בעצם בין הקדוש ברוך הוא לבין האדם. האדם מתחבר לקדוש ברוך הוא, אומרים חכמי הסוד, אפילו בלי לבוש, כמו איש ואישה. זו המדרגה הגבוהה ביותר שיש בלימוד התורה. כדי להגיע לייחודים, כן, צריך הרבה הרבה עבודה. אבל המקובלים הגדולים הם כבר לא לומדים זוהר, הם כבר יודעים לעשות ייחודים. כלומר, מחברים בין המדרגות. שם זה כבר תורה אחרת, היא כבר לא עוברת דרך דיבורים, רק דרך ראייה, במחשבה פנימית. אז זה המדרגה הגדולה ביותר, ולכן זה מופיע בתפילה. שזה מדרגה הרבה יותר גבוהה מהתורה בעצמה, מהלימוד של התורה כפי שאנחנו חושבים, ואפילו לימוד אחר. ויש בעצם מדרגות מדרגות בלימוד של התורה, והמדרגה הגדולה ביותר נקראת ייחוד. זה מתבטא
רק בתפילה או גם בלימוד?
גם בלימוד. אבל בתפילה זה אפשר החכמים פועלים בזה בתפילה. חכמי הסוד. טוב. אז זה נימה דאי הוא בן תרוויו, הנימה שהיא בין שניהם. דהיינו המייחד את זון. מה מייחד בן זון? מה מייחד בן זון? איך עודבים זון? מה מחבר ביניהם?
היסוד.
בסדר? אז היסוד זה החיבור, זה הסוד. זה הסוד של כל מה שאנחנו עכשיו לומדים פה. זה היסוד. בסדר? הוא היסוד. בא. דאי הוא רזה דאורייתא. כלומר, מה זה הסוד של התורה? הגדול ביותר? היסוד. היסוד. מי שיודע לחבר בין מדרגות. זה הסוד הגדול בתורה. לכן זה נקרא תורת הסוד, זה נקרא יסוד. שהוא סוד התורה. כלומר, סודות התורה, אם מבקשים כן, מה זה סודות התורה, לאיזו ספירה זה שייך? ליסוד. לתמימיות זה שייך ליסוד. אליעזר, אתה איתנו? תשתתף. כי סודות התורה שורשם ביסוד. כל הסודות של התורה, השורש שלהם זה ביסוד. ואי הוא יסודה ועיקרה דתרוויו, והוא היסוד ועיקר של שתי תורות. כלומר, מה מחבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה? גם כן ספירת היסוד. מה זה אומר במציאות? שאם האדם לא יודע לחבר דה פקטו בין העליונים לבין התחתונים, כן, אז הוא גם תורת הסוד שלו וגם שום תורה שלו לא נכונה.
מחשבה למעשה.
נכון. כל דבר שלא בא לידי ביטוי, זה ארטילאי, זה לא שייך ליהדות. תמיד אנחנו חוזרים על אותו פסוק, כולם בחוכמה, עצית. אז מלאה הארץ קנייניך. כלומר, כשהארציות מלאה בקניינים, זה אומר שהחוכמה של הקדוש ברוך הוא היא חוכמה אמיתית שהיא פועלת. גם אתה, כשהחוכמה שלך, כדי לבדוק אם היא חוכמה אמיתית, כן, אז היא צריכה להתבטא בעשייה, גשמית ומוחשית. וכל מחשבה שאינה מסתיימת בעשייה, כלומר אינה עוברת לעשייה, אז היא מחשבה סטרילית. זה כמו זרע לבטלה. לכן דווקא האנשים שהם עובדים בידיים שלהם, הם האנשים הגבוהים ביותר. הנה? בגלל שהם מתרגמים שכל למעשה. יגיע כפיך, דווקא. זה כוח של הידיים, זה כוח של העשייה. לא להתבלבל. אנשים ש... כן, תמיד שומרים, ידיים עדינות ולא נוגעים בשום דבר, זה לא העולם האמיתי.
הם עושים ומתמעטים דווקא בתקופה...
נכון, זאת הבעיה שלנו.
פחות ופחות אנשים, מה?
נכון, אנחנו נחזור לזה בעזרת השם, לאט לאט נחזור. עבודת האדמה ועבודת הדברים.
אתם יכולים לתת לכל פרויקט 13,000 שקל רק שיחזרו לבניין. אני לדעתי, פעם ראשון. מה, אז מה? מה יקרה?
יש ברכה בדבר הזה שמחברים עליונים ותחתונים, ובמיוחד מי שלומד ויודע שכל בניין הוא מחובר לבניין פנימי. אז כשהוא עושה את הדברים בחיצוניות, אז הוא מתקן כלים, מתקן, כן? סוריה, אתה מכוון לתקן את המרכבה העליונה? זה מה שהוא עושה, כשהוא עושה במכניקה, מה אתה חושב? זה אותו דבר. זה הבאת מדרגה למדרגה אחרת. תולה מכונית על בלימה. לא? הצלחת לי ברקסים. תולה רכב על בלימה.
שבא אליו מישהו עם ההגל.
כן.
הוא אמר
לו מה זה על ההגל. תגיד לנו מה אמרת לו. תוריה, נו, פתח, את פתח לו. טוב, תגידי לנו את הנוקבה שלו, הוא לא... תגידי מה הוא אמר לו.
לא מדבר. הוא אמר לו שהבעיה שלו בהגש זה לא סתם, זה לא ההגש של האוטורט.
זה ההיגוי שלו.
זה ההיגוי שלו ולאן הוא הולך, הוא לא מריך להתלבש.
אתה רואה, אין
לך. לאן אתה נועל.
כן, אני נשק את הידיים האלה. טוב, לעין הרע. כי חלק הסוד הוא העיקר של שתי התורות. כלומר, החלק הסוד הוא העיקרי. תמיד הבן איש חי, כשהוא כותב הלכה, הוא כותב לפי הפשט ככה, ולפי הסוד ככה, ובסוף הוא אומר, והטעם השני, כלומר של הסוד, הוא העיקר. כל דברי חז"ל בשט, הם מתבארים גם לפי הסוד. למה? כי הסוד קדם להם. אז אל תיקח את ההלכה ותסגור אותה בארבע עמות. זה גלות. תבין שהסוד קדם לזה, רק היום אתה לא מסוגל להבין, אבל יש לזה הכל מעוגן בתורת הסוד. ומאן דמנה רזה דעיקרא דתרי תורות. ומי שמונע את עצמו מללמוד את סודות התורה, כן? שהן עיקר של שתי התורות, כאילו... אהדר אלמה לתאו ובו, נחשב לו כאילו החזיר את העולם לתאו ובו. איך הוא תגידו את זה למי שלא רוצה ללמוד תורת הסוד? הוא מחזיר את העולם לתאו ובו. כלומר, כל האסונות שיש בעולם זה בגלל שאנשים לא רוצים ללמוד סוד. עוד מעט אנחנו נפגש עם זה במינוח של הזוהר בעצמו, הוא אומר את זה, בפירוש. שכל העניות וכל ההרג וכל החורבן בעולם זה בגלל זה. שאנשים מפחידים אותם, כל אחד מוציא לך איזה משהו. כן, אתה לא יודע לאן העולם הולך.
זאת אומרת, בגלל עשייה,
לא,
ולא ידיעה מה המקור שלה.
או ידיעה בלי עשייה. נכון.
ברוך השם, יש הרבה שורי דבר היום בירושלים.
ברוך השם.
הרבה עורכים.
נכון. זה חשוב מאוד, תבינו שזה לא כדי להיקרא מקובלים, או כדי לעשות כאילו אנחנו... זה ממש תורה לשמה. זה מה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו בדור הזה, מי שלא מבין את זה. הרבה שואלים אותנו, מה לעשות? תגיד לי, מה אני אעשה? אני רוצה לעזור, מה עושים? הנה מה שעושים. זאת התורה שאנחנו בעצם דווקא בזכות התורה הזאת יכולים להגיע לתוצאות בכל התחומים בחיים שלנו. כמובן מבחינה לאומית וגם מבחינה אינדיבידואלית פרטית. חשוב מאוד הלימוד הזה. מאוד חשוב. כן, נכון. אני קמתי מקודם, לפני, כן, שעה, שעה וחצי, עם המסר הזה. קיבלתי מסר. שכחתי להגיד לכם אותו עכשיו ונזכרתי דווקא בגלל זה. תגיד לחברים שזה לא דבר מובן מאליו השיעור הזה בלילה. זה בדיוק מה שאמרת. מה זה למה? זה לא מובן מאליו. כלומר, זה דבר שהוא מאוד 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 פנימי, וקיבלתי ברמז שמה, כן, לומר, שזה בעצם מחבר בין כל ימות השבוע לבין השבת, זאת אומרת שזה עושה את החיבור בדיוק בין זיירנטים למלכים. ולכן אנחנו לומדים אותו ביום חמישי בלילה, דווקא. שתדעו לכם שמי שבא לשיעור הזה ומשתתף בו, כן, זה לא סתם כדי לבוא לעוד שיעור בשבוע, זה ממש תיקון היסוד, זה תיקון של העולמות, זה חיבור בין העולמות. ויהיה רצון שנהיה זכאים לזה, זה לא פשוט. כן. לכן מי שלא, חז ושלום, עושה את הדבר הזה, מי שלא משתתף בזה, מי שמונע עצמו מללמוד את הסודות, הוא כאילו מחזיר את העולם לתוהו ובוהו. כי הסודות התמונים בתורה הם עיקר התורה. זה העיקר של התורה. עוד מעט אנחנו נגיע לחיים יהודיים בצורה אחרת לחלוטין ממה שאנחנו חיים היום. היום מה זה הכיף שלך? מתי הגעת לצי הקדושה וליל פסח? כשאתה עם המשפחה שלך, נכון? זה הבל ליד התורה שעוד מעט תהיה לנו. כן. אנחנו עוד מעט נחיה פסח בצורה שבחיים לא חלמתם על זה. מה אתה חושב שזה הפי של הקדושה שאתה יושב עם המשפחה שלך ואתה שר מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? זה בדיחה. כן, הפי של הקדושה עוד מעט אנחנו נראה את הקדוש ברוך הוא, כן, בשלושה רגלים כשאנחנו נעלה במדרגות עליונות ואנחנו נראה ממש מצוות ראייה. היום אנחנו לא רואים כלום. מה אתה רואה? חבר שלך שואל אותך, מתי קיימתם את זה? בסדר, מתי עשית את זה? יום הכיפורים אותו דבר, מה אתה רוצה? הולך ובוכה ואתה רק זוכר את הניגונים שאבא שלך וסבא שלך, זה מה שאתה מתפעל מזה. זה בדיחות, זה בדיחות כל זה, זה מגוחך כמעט. כן? ואני שוקל את המילים שאני אומר. אנחנו לא חיים בכלל את הגובה האמיתי. אתם יודעים מה זה יום הכיפורים בבית המקדש? איפה זה ואיפה הפייטן ולא יודע מה? שטויות. להיכנס לקודש הקודשים ולצאת עם כפרה, עם הרגשה של כפרה, לא להוציא דמעות בגלל שאתה מתרגש מהניגון שזכרת לפני 50 שנה. אנחנו רחוקים מהדבר הזה, אנחנו לא חיים את התורה שלנו בגובה האמיתי שלה, אבל זה עוד קורה, זה יקרה, זה עכשיו אנחנו בונים את זה. איזו בשם.
למה שלב הזה חשוב?
בסדר, אבל זה לא, הבעיה זה ששלב חשוב, אז הוא הופך להיות, כן, סוף בפני עצמו. אז אנשים כבר זהו, זה כמו הכותל. אנשים מגיעים לכותל, מנשקים את האבן וחושבים שהם יגיעו לבית המקדש. אדוני, בית המקדש זה 30 מטר יותר עמוק שם, אתה נעצרת באבן. זו בעיה מנטלית. אני לא חושב כלום, אני לא יודע. הרב שלי אומר שאסור לנו. כי אנחנו, זה סתם. אבל מצד שני, אני אומר שאם לא נעלה ולא נמצא את המקום הזה, כן, זה אני, זה לא הוא. אז מישהו אחר, כן. אז אני אומר, אני לא חושב 100% כמו הרב. הרב אומר לא לעלות, אני חושב שמי שכן מרגיש שיעלה.
הוא אומר לא לעלות אבל בגלל קדושה,
כן, הוא, באמת. בדיוק, נכון. זאת אומרת, זה סתם בדיחה, כן, לעלות היום.
אבל אם אתה עולה לאבן, אז עוד פעם אנחנו עושים לאותו מנגנון.
אז אני היום אומר שאני לא עולה היום בגלל הזה. אני עולה היום רק כדי לא להשאיר את המקום פנוי למשנה. להתרגל שזה מתחיל להיות בקשה של האומה. אז זה לא שאני סותר את דבריו. אני פשוט הולך לפן אחר של...
אבל דווקא מה שהרב שלך אומר, זה מה שמונע את
ה... אני יודע, אני יודע. לכן אני אומר שאני לא סובר כמותו בעניין הזה.
אז יש לי עניין, אני מבקש, כמו שאתה אמרת עכשיו, יש לי עניין שנלמד קצת זוהר מספר יומה או משהו שקשור
לך. אתה צודק במאה אחוז. אתה צודק במאה אחוז. לא רק במסכת יומה, צריך ללמוד זוהר בכל גמרא. צריך לדלות את הסוד של הגמרא. בוודאי. ככה צריך ללמוד גמרא גם היום. דרך אגב, היום יש נטייה מאוד גדולה ללמוד כבר ירושלמי. צריך להתחיל ללמוד ירושלמי. כלומר, תלמוד ירושלמי, לא רק תלמוד בבלי. יש לכם גמרות בכלל ירושלמי בבית. זה הבעיה, המנטלי שלנו זה בבל. אתה הולך לכל ישיבה, לא חשוב איפה, מה אתה לומד? גמרא, 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 כל היום. אבל איזה גמרא? אתה בבלי. כן, וגם בתוך הבבלי אתה לומד כמו בבלי. זאת הבעיה. לפחות אם היית לומד כמו ירושלמי. גם בבלי. כן? אבל הבעיה שלנו זה שאנחנו נתקעים בזמנים. כן? היית בפולין, אז אתה נשאר עם הסגנון הפולני כל החיים שלך, אתה תקוע. זאת הבעיה, אנחנו לא מספיק גנישים. אם אתה רוצה להתקדם בחיים שלך, אתה צריך הרבה עומד. הרבה עומד. זה מה שכתוב בזוהר, שתמיד חכמים היו הולכים, מהלכים. מה זה מהלכים? זה לא שהם היו הולכים בדרך. הם לא תקועים, הם לא נתקעים בשום שיטה, בשום מדרגה. הם כל הזמן מתקדמים, מחיל אל חיל. וזה צריך הרבה עומד. אז אתה הופך להיות חשן בתורה, מחדש בתורה. אם לא, אז אתה חוזר על מה שכבר שמעת מיליון פעם, ואתה... אני אגיד להעליף, כן? זה דומה לכלב. מה עושה הכלב? תמיד חוזר לאותם מקומות שהוא השאיר את ה... זה שלו אתמו. אתה לא יכול ללמוד תורה בצורה כזאת. זה ללכת להריח את מה שכבר הרחת אתמו. לא לומדים תורה ככה. תורה זה חידוש, אתה צריך להתחדש כל רגע מחדש, לראות דברים שאתמול אפילו לא חשבת עליהם.
כמו היה למתגדל.
כמו העברית, שתמיד מעבר. כן. אז תודות התמונים בתורה הם עיקר התורה, ואילני נון דאמרין דלאו ראית אלא כפשטה. הנה, הזוהר עכשיו אומר את זה בפירוש. ואלו הם שאומרים שאין התורה אלא כפשוטה, כלומר אלה שאומרים שזה רק פשט, תפסיק לבלבל את המוח עם התודות. ולדברה זה אחרא ואין בסודות אחרים, אבל באמת, והנה דו פרצופים, האמת היא שיש שתי תורות, והם סוד שני פרצופים, זה אירנטין ומלכות. ואמר, יהיו גן סדרים, התורה שבכתב יש בה גן פרשיות, כן, 53, ומספר הגן הוא במלכות, הנקראת גן, כמו שכתוב לקמן. וזה כתבתי את הספר הראשון שלי, מסכות הגן.
כן. ירד לגנות, זה גם אותו?
כן, כן, בדיוק, בדיוק. דודי ירד לגנות, זה אירנטין שיורד למלכות. וזה לשונו, שכינתה תתאה אית קריאת גן, השכינה התחתונה נקראת גן. כלילה מגן סדרים באורייתא, היא בנויה מ-53 פרשיות דרים. שאיתם ארבע, נאמר במלכות, גן נעול אחותי חלה. אז הגן הזה, אם אתה לא פותח אותו, צריך מפתחות בשביל הגן, אם אתה לא פותח את הגן, אז הוא נעול, חז ושלום. הוא מפרש שנקראת גן נעול, מסיטרה דמם תתומה, מצד סמך תתומה. כמו העיגול הזה, אתה מסתובב סביב הזנב של עצמך. דהיינו כשיסודה סתום, שהוא סמך סתומה. כלומר, כשהיסוד סתום, כן, זה כבר לא...
אין הולכה.
נכון, מה זה יסוד סתום? איך עושים יסוד? זה יוד, תומה. פשוט אתה סתם פה את הסמך, אז אם לא זה יוד סתומה. מה עשית? אז היסוד זה לפתוח את היוד הסתומה הזאת, בסדר? כן, כן. ואז איהו נעול בשיט יומי די שבוע, זה הרנפי שהוא עוד וב, בשם הוויה, הוא נעול וסגור בששת ימות השבוע, מלהתייחד עם המלכות. כלומר, אין ייחוד אמיתי בששת ימות השבוע עם המלכות, כי בימות החול אין ייחוד של זון הגדולים, יש ייחוד רק של זון הקטנים. לכן התשמיש של תלמיד חכם זה מערב שבת לערב שבת, כי שם זה זון הגדולים, אבל בשבוע יש רק ייחוד של זון הקטנים. עוד לא למדתם מה זה זון הגדולים וזון הקטנים. יגיע הזמן, בעזרת השם.
ימי השבוע הם אמורים להיות יותר גבוהים משבת בסדר.
מה?
ימי השבוע.
נכון, אבל בינתיים, נכון, אבל בינתיים זה לא. זו שאלה שלך, שאל האריזל. איך יכול להיות שזה הרנתי שהוא יותר גבוה מהמלכות, אז ששת ימי השבוע יותר גדולים מהשבת?
ואנחנו ממשיכים אותו מהשבת. יש שם שאלה שלי, שאלה חיבור. ושבת זה
אז האמת שהמלכות הרבה יותר גבוהה מכולם, כי היא גנישה. מה הגדלות של המלכות? מה הגדלות של האישה ביחס לגבר?
היא משקפת מה?
אמרתי לכם את המילה כבר. היא גנישה. אדם שהוא תקוע, תקוע. זירנפין הוא תקוע. האישה מביאה לגבר, הדבר הכי חשוב שאישה נותנת לבעלה, והיא מלמדת אותו להיות גניש. אם היא אישה נכונה, אם היא אישה טובה. אם לא, הגבר הוא כמו בול עץ. הוא לא זז, הוא לא יודע להתפתח. הדבר הכי חשוב שהאישה נותנת לבעל שלה, מקנה לבעל שלה, כן? זה להשתנות, זה להיות גמיש, זה להישאר תקוע.
זה המצד החיובי שאומרים שאישה דעתן נשים דעתן קלה, זה החלק
החיובי
שלה, היא
קלה, היא קלה
לשנות.
נכון, נכון, היא מסוגלת להשתנות בקלות. זה הדבר שהגבר הכי צריך ללמוד מהאישה, הגמישות הזאת. לא להישאר תקוע, זה הרגמיש. אני חושב
במשפט הזה, שלמד לי מה מהערה זה בעיקר לתורות וכולי, שחייבים ללמוד כתורת הסוד, יש... אין אנחנו מיד על יפתו.
מה?
שאין אנחנו מיד על יפתו. זה שהזוהר כותב את זה על... זה שתורת הסוד כזה זה על עצמה, לכאורה. זה כלום.
תגיד לי, מי כתב את תורת הפשט?
מי כתב?
כן. מי כתב את הגמרא?
חכמים.
חכמי הסוד. זה אותם חכמים.
כן, אבל אם היה כתוב בגמרא, איש
שלא מתורת הסוד, כי הוא מחסס עליו
מתור ובוב, אז הייתה פה טענה.
אבל זה אותם חכמים. הייתה פה טענה. אבל זה בדיוק העניין. כלומר, אתה לא יכול להפריד, מה שאתה עושה עכשיו, זה שאתה מפריד בין תורת השעת, הגמרא, ובין תורת הסוד. זה בדיוק מה שאנחנו לומדים שאסור לעשות. כלומר, אתה אומר, זה פה וזה שם. אם כתוב פה, לא כתוב שם. לא. אם אני, יואל, כותב בספר שלי, מסכות הגן, בדף ג' משהו, כדי דף זין לא כתבתי את אותו דבר, מה זה אומר?
זה לא אותו ספר.
זה אותו דבר, זה אותו כוח, זה אותו, אותה מדרגה שמתגלה בארבע קומות שונות. זהו. הרי
היה שזה לא
תופס.
אם היה כתוב בגמרא שזה לא תופס,
למה זה לא תופס? ההפך. הרי היה שזה תופס, שעם ישראל הולך לכיוון הזה דווקא. יותר ויותר.
הוא הולך אחרי...
אתה קשה לך כי אתה גדלת בישיבה.
אבל הוא קשה לי עוד יותר, גדל, לא יודע, קשה לי כי שהייתי מצפה לשמוע את זה הרבה לפני השטר שבו אני נמצא היום.
נכון, אבל היום אתה שומע את זה יותר ויותר.
כן, אבל איפה?
אצל חכמים גדולים בתורה. אם אתה נכנס...
בשאלה אם כל השאר זה לא חכמים גדולים בתורה, ואין שאר בתי המדרשות.
נכון.
מחזירים את העולם לתורה.
נכון.
מציאות כואבת.
נכון. מה אתה מפחד? כן, נכון.
לא עניין של פחד.
נכון. מה אני אגיד לך? אנשים שמונעים ואוסרים, הם בעצמם, במו ידיהם, מורסים את ההתעדמות הזאת. אבל כשאתה מגרד קצת, תיכנס ותבקש מהרב שלך, אפילו הרב שחשבת שהוא מאוד מאוד פשטן, תבקש ממנו היום, תגיד לו, ודבר תגיד לי, אני אולי לא הבנתי שהייתי שם לומד איתך בישיבה. מה אתה אומר על זה? תראי מה, יגיד לך. אני ישבתי עם מורי ורבי, הרב צוקרמן, ואמרתי לו, כבוד הרב, אתה לא מדבר בצורה גלויה, כן, על הלימוד הזה. הוא אומר לי, כן, אבל זאת הנשמה של כל התורה, אני עכשיו אומר את זה יותר ויותר. למי ששואל, למי שיודע לשאול. זאת אומרת, אם תלמיד לא שואל אותי, זאת אומרת שהוא עדיין לא ברמה הזאת, אז מה אתה רוצה שנגיד לו?
הגישה
שלך היא שונה.
אתה
לבד,
הוא צריך ללמד את
כל
מאפס. נכון. ומה שאתה עכשיו תיארת
זה
את הרצון של
הנער לינוק. בסדר, אבל...
אם אני
עכשיו...
לא רוצה
לינוק תורת
הצוד, אני
אצלם
שלינוק את מה שיש לי.
זה מה שקורה בעולם התורה. יש תקופות. אתה לא יכול לדבר על תינוק מאפס עד גיל 20 כל הזמן. יש גם תקופות בהיסטוריה. כלומר, עד תקופה בהיסטוריה, זה כמו הילד בגיל 0 עד גיל 20. היום אנחנו בהיסטוריה, במצב שהילד הוא כבר בוגר, כלומר כל ההיסטוריה שלנו בוגרת כבר. מה זה תורת הסוד? ילד בן 5, אני אלמד אותו איך מביאים ילדים? לא, זה סוד בשבילו. אבל כשהוא בגיל 20, אני מותר לי ללמד אותו איך מביאים ילדים? לא, לא מותר לי, זה חובה. כלומר, מה שהיה סוד עד עכשיו הופך להיות חובה. אז אותו דבר, בדור שלנו זה כבר חובה מה שהיה סודי לפני כן. למה? כי אם לא, אתה משאיר אותו מסכן בפשוט. הוא בא לראות אותך ואומר, אני לא יודע איך עושים. בטח שזה עצור, אבל ברוך השם, אנחנו כבר עברנו את זה. אני מסכים איתך, אבל זאת המציאות, לא לפחד, להגיד, כן. עדיין בכתיב.
עלינו כיתה.
זה מה שכתוב, זה שכתוב יהיה סגור ששת ימי המעשה. כלומר, הרבה זמן זה סגור, ששת ימי המעשה זה סגור, וכתוב אחר כך הוא ביום השבת תפתח. מפרש בשבת בגין דלה תהה, כי בשבת כדי שלא תהה כנועל דלת בפני לובין, דהיינו כל הבא ללוות ולקבל קדושת שבת, והתמר בהו שנאמר בהם במסכת ביצה, דף תדבר עמוד ב', לבו עליי, כן, מה שאנחנו שרים. וקדשו קדושת היום, והאמינו בי, ואני פורע. זאת אומרת, מי שפותח, אז הקדוש ברוך הוא פורע. מה זה פורע? כמו פריעה, כמו פריעה, הוא מגלה את עשרת היסוד. אני פורע, כלומר, אתם תעשו רק את הפתיחה. תפתחו, תעשו את הברית, ואני פורע, אני עושה את הפריעה. רוצה לנו? סליחה, כן.
זאת אומרת, עכשיו שיש הפחדה בין
ה... הפחדה?
הפחדה.
הפחדה.
אני מפחדים.
הפרדה.
הפרדה.
אוקיי. תצטרכי את הפה. הפרדה.
הפרדה.
כן. הגאולה השלמה. כן, נכון, 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 בדיוק. ואני פורע, רוצה לומר, אפילו מי שאין לו מי שלו, היא פתיחה לגבי הודעינו נשמתים יתרים, ושבת השכינה פתוחה אל הנשמות היתרות. דרך אגב, מתי הלימוד של הזוהר, של הקבלה, הוא הכי הכרחי? בשבת, בשבת עצמה. כלומר, היא שבת מתאימה לעולם האצילות. אז בשבת צריך ללמוד תורה פנימית. אתה לא יכול להמשיך ללמוד בשבת. אני רואה אנשים חוזרים על כל מה שהם למדו השבוע, בשבת אותו דבר, אותם גמרות, אתה רואה אותם ככה. מה עשית? בשבת אתה צריך ללמוד את הפנימיות, את הגובה המתאים לשבת, אם לא, כן? זה כמו מבחן, אתה מומחה להתפתחות הנמלים באמזונה, אבל המבחן עכשיו שואל אותך שאלה בפילוסופיה על הזמן, ואתה אומר לא, מה שמעניין אותי זה הדבר הזה שם, אני חייב להדביק אותו כי עשיתי דוקטורט הזה, אז אתה עושה עבודת חקר חבל על הזמן. אז המורה אומר, וואלה, זה אלוף, אבל אפס. למה זה? מחוץ למה שביקשתי ממנו, מה אני יכול לתת לו עכשיו? זה כמו אחד שכל הזמן היה, הוא דורש רק על קורח. אתם מכירים, יש אנשים שדורשים תמיד על קורח, כי זה פרשה שהכי קל לדרוש אותה. כי יש כל מיני דברים על הלשון הרע, ועל שנאה, ועל גאווה, ועל כבוד. אז הוא למד קורח, כל החיים שלו הוא רוצה לדרוש קורח, אבל יש גם פרשת בראשית, אז מה הוא רוצה? אז הוא קרא לכלב שלו קורח, ואז הוא נכנס לבתי כנסת כדי לדרוש, הוא אומר, קורח! טוב, אם כבר אני מדבר על קורח, אז הוא מתחיל לדרוש בקורח, אפילו בפרשת בראשית. אז אתה לא יכול לעשות ככה, תפסיק! כן, תלמדו משהו אחר, תגדלו קצת! אנשים תקועים בפחד. כן, אני, לפעמים אני צריך לרסן את עצמי, כי אני קצת מאוד קשה. אני יודע שאני מאוד קשה לפעמים. כן, ראיתם איזה בלגן היה בחד השבועות. כמה מהחבר'ה כבר השתוללו. כן. אבל תפסיקו כבר עם זה, תפסיקו כבר. הם נעולים בתוך פחד. אתם יודעים מה יצא עכשיו פסק הלכה בחסידות שאני לא רוצה להזכיר את השם שלה עכשיו? אתמול. אסור לגבר לתת יד לחבר שלו. שלא יהיה הומוסקסואל. זה הלכה אחת. כל יום צריך להחמיר משהו. לאן אתה הולך? אסור לאישה עכשיו לנשק את חברתה. שלא יהיה הומוסקסואל גם. זה הומוסקסואלי.
יש עניין גדול מאוד בסוג מסוים של מחיצות יד. זה לא פשוט. אבל אנחנו עושים... אתה אמרת למה אני מתכוון?
בסדר, אני לא יודע למה אתה מתכוון, אבל אני...
אם אני לוחץ לך יד...
אני לוחץ יד לסוריאל, מה אתה חושב? שאני הולך לזה? מה הולך פה? אני לוחץ
יד של
סוריאל,
אתה משאיר חלל פה. החלל הזה הוא היופי של העניין, שאתה
משאיר
עוד מקום.
תפסיקו היום, היום כל המחמירים חושבים שהם יותר קרובים לתפיסה. אתה צריך להפסיק עם זה. ככה כמה שאתה מוסיף חומרות היום, כמה שאתה חושב שאתה יותר קדוש, נו באמת, מספיק כבר. תפסיקו לשקר לאנשים כבר. כמה שנים אתם עושים עוד לשקר לאנשים?
אני יודע, אני מופסת, אני חושב
חבר לזמן. אי אפשר כבר לחיות בצורה כזאת, כבר לא עובר את הדברים האלה. טוב, אחרי זה יגידו שאני קיצוני. טוב, ויכולות לבוא ללוות, כן, לקבל תוספת נשמה יתרה. תקבל, ששבת הקדוש ברוך הוא נותן לך נשמה יתרה, מה אתה מכניס? אתה יורד. אני לא אגזים, כן, ואומר שאתה מחלל שבת בסגנון של קדושה.
כן.
כן, כי אתה, בוודאי, מה זה יחלל? במקום לחיות לפי הגובה של הקודש, אתה חי לפי הגובה של החול.
אתה צריך
לתת
להם גם כן
לבטא
את
עצמם
ברמה שלהם.
לא, לא, לא. אתה חייב לחנך דור חדש, כן, שיפסיק להיות נעול, כן? נעול, פשוט המנטליות, המוח נעול, סגור. בתוך מערכת של פחד וכל מה שיוצא מהמדרגה הזאת מוקצה, שיקצה. כן, צריך להפסיק עם זה.
אפשר לחזור שנייה אחת על הקטע שזה? כן, דיברנו על זה שמה קורה כאילו בייחוד וששת נעשה לבין השבת.
כן,
אז לא ברור לי משהו.
מה לא ברור לך?
עזר.
בששת ימי השבוע זה נעול. בשבת זה נפתח. בסדר? זה לקוח מפסוק, נכון?
כן.
מה יהיה סגור ששת ימי המעשה? מאיפה זה לקוח הפסוק הזה? שהשער הפונה קדים. יהיה סגור במשך ששת ימי השבוע, וביום השבת ייפתח, וביום החודש ייפתח. מאיפה לקחתי את הפסוק הזה עכשיו?
אני
לא
מבין.
מה?
אני לא מבין.
כן. עובדות, יש לך את הרב
דיבר. זה העם החסידות, יש לה לדעתי. אני ברור.
שער,
איזה
מעניין.
כן?
למה? השער
הבונה
קדים.
זה היה
השער
הלאומי.
נכון?
הרצח זה
קמת. כלומר, השער הפונה קדימה, השער הפונה מזרחה. כן. הוא סגור כל ימות השבוע, ומתי הוא נפתח? בראשי חודשים ובשבתות.
יחזקאל,
פרק מ"ו. יפה. יחזקאל מו. בסדר? אז מה זה אומר כל הסיפור הזה? מה זה השער הפונה קדים? מה זה בפשט? על מה מדובר? על מה מדובר? חננאל, אתה צריך לענות על זה.
זה
לנישום? אתה הכי...
השער של
העזרה,
זה לא...
יפה! בבית המקדש, השער שפונה לצד מזרח, הוא סגור במשך ימות השבוע, ורק בשבת פותחים אותו, ורק ביום ראש חודש פותחים אותו. עכשיו, מה זה אומר מבחינתנו? עכשיו אני נכנס יותר לעומק, זה היה פשט.
אבל זה השער הגדול.
כן. אוקיי, אז מה זה אומר? זה אומר שמה שאתה סוגר בפני עצמך בימות השבוע, אתה חייב לפתוח בשבת ובראש חודש. כלומר, תן לתלמידים שלך בשבת ובראש חודש משהו קצת יותר עליון.
זה מחר בלילה.
בשבת, זה היום בלילה.
שבת
בראשון. אז מתי זה פתוח? לא, אני אמרתי בינתיים, אף אחד לא אמר כלום. אמרתי בשבת ייפתח, יום השבת בראש חודש ייפתח. האם יש עוד יום? לא יודע, מה כתוב שם בפסוק? תקרא את הפסוק בשלמותו.
תמור. כה אמר השם. זה לא. שער חצת מפקוני קדים יהיה סגור שיש זה מעצב יום השבת יפתח ויום החודש יפתח ואנשי? לא
זהו? אז השער החצר הפנימית, מה?
מה זה יום כיפור?
זה שבת
גם אם הנשיא בא
שבת
גם אם הנשיא מגיע
מי זה הנשיא?
ריבלין, רובי, זאת של יאיר. לא, בגלל שצריך לעבוד כדי להגיע לפתיחה הזאת. כלומר, מה זה לעבוד? לעבוד על עצמך. להכין, להכשיר את הכלים שלך להיות בשבת פתוח.
אבל זה יהיה פתוח מלא.
לא, זה יכול להיות פתוח ואתה לא תבין כלום, עובדה שאם אתה נעול בתוך מנגנון גם כשמגיע שבת אתה נשאר במנגנון של השבוע שלך, לכן אמרתי, תזהרו שזה לא יהיה חילול שבת מבחינה מנטלית.
אתה יכול לחלל שבת גם...
זה מה שאני אומר, אני לא רציתי להגיד את זה כי זה קצת חריף, אבל אתה יכול כאילו חז ושלום לחלל שבת על ידי שאתה בדיוק ממשיך את ימות השבוע, גם אם זה נקרא קודש. כי אתה לא יודע לעלות למדרגה הנקראת שבת, בלימוד שלך אפילו. אז תעמיק אפילו שאתה לומד אותה גמרה נגיד בשבת. תעמיק קצת. תביא איזה משהו מרובד אחר. הייתה לי חברותה פה בגמרה שהגעתי ליישוב. כן, לא החזקנו מעמד, לא היה, זה היה בלתי אפשרי. כן. כלומר, תמיד היה מושך אותי רק לפשט, ואני לא רק לפשט, הייתי מושך אותו מדי פעם, גם, אתה יודע מה זה אומר ברמז, זה היה משגע אותו. לא, עזוב, עזוב, אני לא, לא, אל תיכנס לי לדברים האלה. אמרתי לו, למה אתה מפחד? זה הרי אותו דבר, זה אותו דיבור, שאני אומר לך, שמיים כחולים, אז לילד בכיתה א' הוא יחשוב שזה הדבר הזה, אבל ילד בכיתה ז' הוא יודע ששמיים זה כבר ערכים. ממה אתה מפחד? אנשים סגורים, וזה פרופסורים, דוקטורים. ממה אתה מפחד? אז מהדבר הזה, מהים הדקפו הזה, מהכיפאון הזה, כן? מזה צריך לפחד. ובאילן דלם מלווין לה, ואלו שאינם מלווין בשביל כבוד השכינה. כלומר, מה זה אומר? לפי ענייננו, אלה שלא פותחים את זה, ולא הוסיפים לשבתות ולימים טובים, ואינם מוסיפים על סעודתם של ימי החול בשבתות ובימים טובים. כלומר, אתה אוכל בשבת כמו שאתה אוכל בחול? לא. אז למה אתה לומד אותו דבר? הרי אכילה זה לימוד, זה אותו דבר, לא? אתה מפנים דברים. בשבת קוסקוס ודברים ובשר, לא יודע מה, ודגים. ויין והכל. למה אתה לא עושה אותו דבר בלימוד שלך? אתה מבין את הבעיה? מה שקשור לבטן זה כן.
גם בלבוש וגם בכל.
זה בדיוק העניין, זאת השאלה בפשטות. למה אתה לא לומד זוהר בשבת? זאת השאלה ששואל פה הזוהר. רק הוא עוצף את זה, כן? וכן לא מוסיפים על מזונות נשמתם. הנה! כלומר, על המזונות של האוכל של השולחן אתה מתפוצץ, אתה כבר לא יכול לדעות.
כי אנחנו
בגשמים,
זה
בגשמים,
כדי
אמר
לכל
תעשו את הרבה, אבל זה לא. אז היא תחימה להון השכינה סתומה מלהעיר להם מקליפת השבת. אנשים האלה חז ושלום סוגרים בפני עצמם את הערת השכינה. השכינה לא מאירה להם, תראו מה הוא אומר פה הזוהר. השכינה סותמת ולא מאירה להם, כי הם בעצמם לא רוצים. ובגין דעת כל המוסיף, מוסיפים לכן כל המוסיף בשמחת שבת ולומד תורה בשבת כראוי. לא לומד תורה בשבת, כראוי. אז מוסיפים לו השגות בשבת. אז הוא מבין דברים שהוא לא יכול להבין במשך ימות השבוע. ודעת תוספת נשמתה יתרה. וזה על ידי תוספת נשמה יתרה לנשמתו. כלומר, יש לו תוספת נשמה, תשתמש בה. מה אתה מוריד את זה לאותו ליבוד שלמדת אתמול? והיא תוספת רוחה דקדושה. וכן הוא תוספת של רוח של קדושה. רוצה לומר שמתווסף לו גם בחינת תוספת לרוחו. אז יש כל מדרגה קיבלה תוספת, זה נקרא יפתח. וכל הזוריה, גורעין להי נשמת היתר. כל הגורע מלהוסיף בין ברוחני, בין בגשמי, אז גורעים לו ומונעים ממנו תוספת נשמה יתרה בהשגות התורה הבאות על ידה. למה? כי הוא בעצמו עשה את זה, זה לא שמישהו מעניש אותו. ואיש תער, אני, ונשאר האדם הזה אני, כי אין מוסיפים לו על מה שכתב לו בראש השנה. כלומר, כתבו לו בראש השנה, אבל הוא לא מוסיף. הרי כל מה שנקצב, פרנסה, בראש השנה, זה לא כולל את מה שהאדם מוסיף בשביל שבת ומועדים. בסדר? כלומר, אם נתנו לו 100,000 שקל לשנה, אם כל שבת הוא מוסיף וקונה דברים ומזמין ויש לו אורחים וזה, זה לא כלול ב-100,000 שהוא קיבל. גם בגשמי וגם ברוחני. כלומר, אם אתה משתדל בשבת, כמו שאתה משתדל באוכל ובשולחן שלך, וזה, אבל לא לפספס איזה צלת אחת, אבל בעולם הרוחני, אתה תמיד באותה מטבוחה. גם זה בעיה. אז אם הוא חכם בתורה, יסלק מיני חוכמתי, תראו עד איפה הזוהר הולך, אני ילד טוב ביחס לזוהר פה, הוא מחמיר מאוד. אפילו שהוא חכם, החוכמה מסתלקת ממנו ונשכחת ממנו חוכמתו. תחת שהיה ראוי להוסיף לו. כלומר, היה אמור להוסיף והוא לא הוסיף. כלומר, הוא הוריד את המנגנון הגבוה הזה של שבת, כאילו הוא היה עדיין בחול, הוא חוזר על אותו דבר. אבל
בעצם זה שעובדים את השבוע, ומתאים אותו מהקדושה. ולכן,
לא, לא מוציאים אותו מהקדושה. בוא נגיד שהיום המתאים ביותר לזוהר זה שבת.
ומעט מאוד אנשים עובדים בשבת.
זה מה שאני אומר. אז לכן צריך להיזהר מאוד, לא להוריד את הקדושה של השבת. בהחמרה, במילים, זה, אני לא רוצה להגיד את זה, כי זה לא בפשט, כן? זה לחלל שבת. בצורה אחרת, בצורה הרבה יותר רוחנית. זה יכול.
כן, אבל מה שהיא אומרת זה שאם אתה לומד כל השבוע את הזוהר, מה שאנחנו לומדים, אז נעתי לה עבי שבת.
קודם כל, קודם כל, אם אתה לומד כל השבוע רק פנימיות, אתה גם בבעיה. מי אמר לך ללמוד כל השבוע רק בפנימיות? שבוע אתה צריך ללמוד גמרא, אתה צריך ללמוד משנה, אתה צריך ללמוד הלכה. זה צריך ללמוד. אני לא אומר לכם ללמוד כל השבוע זוהר. כל השבוע צריך ללמוד גמרות, צריך ללמוד כל מה שיש בתורה. מה אתם חושבים שאני לומד זוהר כל השבוע? אני במכון מאיר לומד כל מה שצריך ללמוד, כל השאר. אבל כשמגיע השבת, תרים את הרמה, את הווליום. זאת אומרת, לחלק
את זה.
בוודאי. אדם לא יכול ללמוד בלי ללמוד גמרא, הלכה, בלי ללמוד משנה. בוודאי, חובה. בשבת תוסיף את הרובד הרוחני. אתם פוגשים אותי בשבת, אז אתם חושבים שכל הלימוד שלי הוא רק זה. כמו אנשים רואים אותי בחתונה, אומרים לה, אתה לא בלבן? אתה יודע למה בלבן? הוא רואה אותי בשבת, אז הוא חושב שכל השבוע אני בלבן. זה אותו דבר, זה אותו עניין. יש אנשים אפילו רואים אותי בשבוע, אומרים לי שבת שלום. לא יודע למה. הרבה פעמים זה קורה לי. לא, אתם רואים אותי תמיד רק בשבת, אז הם חושבים, קודם כל הוא רק בלבן, כל החיים שלו מתלבש בלבן.
אני
סתם
בימות החול.
ואם הוא עשיר בממונה, ואם האדם הזה עשיר בממון, ואם הוא עשיר בממון, יסתלק מיני וישתר עני יבש, חז ושלוש. מסתלק עושרו ממנו ונשאר עני יבש. למה? כי זה אותו דבר. תחת שאם היה מוסיף בהוצאת השבת, היו מוסיפים לו שפע וברכה בהצלחה. אבל הוא מתקמצן. אז אתה בנית לעצמך את הקומץ הזה. זה מפחיד, כי זה אמונה. הרי מה זה שבת? שבת זה עדות על מה? על בריאת העולם, על זה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז אם אין לך אמונה בדבר הזה, ואם השביעי שבת, אז אתה גם תפחד. גם בהוצאות של השבת, זה לא פשוט. תגיד למישהו, תוציא קצת יותר כסף, יגיד לך, כן, בטח.
מאיפה?
נכון. ותגיד לו, כן, אבל כתוב בגמרא ובזוהר, שמי שמוציא בשביל שבת, מחזירים לו. עזוב את השטויות שלכם, אני מוציא, לא משום מקום לא ייכנס, הוא נכנס, זה תוך הלוגיקה, הוא לא יכול. זה באמת קשה.
אולי זה דבר טוב.
שמה? שהוא לא יוכל.
שיהיה ריאלי.
כן, זה מה זה, הריאליות, זה זאת הבעיה.
אני צריך להיות ריאלי, זה מה שיש לי כרגע
בחשבון. עוד פעם, זה לא ריאלי. זה מה שאתה מגשש באפלה, זה מה שאתה אוכל. כשאתה בחושך, כשאתה בחושך, אדם שנמצא בחושך, לא רואה, נכון? מה ריאלי? משהו תופס ביד שלו, נכון? אז זאת האמת? הוא כולו בחושך, כן, הוא לא רואה כלום, אבל הוא אוכז משהו ביד, הוא אומר, הנה, זה ריאלי. זה לא ריאלי. תדליק את האור, אתה תראה שזה חלק ממכלול שלם. זה אותו דבר, מה שאתה אומר. הריאליות זה לא מה שאתה מחזיק ביד, ואתה חושב שאתה מחזיק. זה אלמה בשקרה. הבעיה זה שקשה, ואין אמונה. אבל זה לא הריאלי, לא להתבלבל במילים. מוחשי זה לא ריאלי. זה ריאלי. בשביל זה צריך אמונה גדולה מאוד. עד כאן לזוהר, נמשיך ו... מותר לאכול תוך כדי אכילה. רק אסור לדבר. זה מה שאמרתי לך, אמרתי לך כן. אבל אסור לדבר בזמן שהאוכל נמצא בפה.
אבל למה
להרבד בין מה למה?
בזמן אכילה, בזמן
סוגה, בשעה דבר, בגלל שחזל אומרים לנו שכל שעודה שאין בדברי תורה, כאילו אכלו מזמיכי נשים.
אוקיי, אבל לא בד
בבד. זה לא בסדר.
זה לא בסדר. זה יחד המזון.
אתה בתוך...
אני לבד סבדה, אבל אני אוכלת לבד.
عندن كوه هذوك الموخر مخر اذا توصلتي فاتي لي ما في شاب بنات هاي اللي عندهم كوه طوال الزمان
دخلت
هذا ها هذاك المراه عندها كوه من كل אתה מבין ערבית בכלל? אז מה אתה שואל? זה נגד פעריים.
הוא שומע כל הספות.
עד הכלמרה, האישה הזאת, ענדה, יש לה כוח. איזה כוח, כן בערבית. כוח. מנקול, אני לא אומר לך אפילו. כן, אבל זה, לא ראינו, אומר הבן ישראל, ולא שמענו את הדבר הזה. כלומר, זה לא מה ש... לא בגלל שיכולים, אז זה דבר טוב. לדעת איפה אתה נמצא באיזה מנגנון, אם יש דברים, אז תפסיק לעשות את זה, כי אתה סתם מפריד בין הדברים. אם אתה רק לבד והיית בבית כנסת של אמזונות, לא יודע מה, אז בסדר, אתה עושה, אבל אתה עושה, אתה לא יכול לעשות את זה.
אתה
דיברת
על
מבטח, תחשוב,
אני
יודע
לי כל העולם, לא בטוח
שקיבל עליך. נכון, נכנסת לעולם אחר.
כן,
אבל הם קוראים
לזה
שוויוני פרוטוטו. כן, אני
יודע, יש כל איזה. עכשיו יש את השיר החדש. כמו דבר, משהו שמקובל, יש לנו משמע, אנשים מתחות להיות לבעלה כמו באיזה אלול, ויושבים אחד עם הפרדה, אחד היד השני. שמע, כמו פה שאתה רואה יש יותר נשים או נשים כמו גברים, אז גם שם אתה רואה מלא נשים שם, והילדים גם לא. ואז חשבתי שזה נגבר בזה, עד שהייתה גם חזנית בזה, אמרתי טוב, אבל אם נעשו הפרדה גם קוראים לזה אותו בסדר. אז שבמינכה לא ידעתי, בכלל הייתה לה שורה, אישה וגם בירכה, והיו הפרדה וכבר רואה. זה לא התחיל אותי, זה לא עשה לי משהו...
אבל הבעיה זה שאם זה נגמר שם זה בסדר, אבל אני ראיתי חתונה השבוע, שהקלה אומרת הקלה השנייה, כן? הרי אני מקודשת לה. כן, הייתה חתונה
עכשיו בקצב הזה כהנת גדולה גם היא
נכון, להיזהר מאוד
הקדוש ברוך הוא גם אישה
במושב גנות
כהנת גדולה שיהיו לה שתי בעלים
הייתה חתונה השבוע
כהנת גדולה שיתקינו לה שתי בעלים
לא, לא, כן,
נכון
לא, אני הייתי בחתונה אחרת אבל באותו אישור הייתה חתונה אחרת אני הייתי בחתונה בקדושה והייתה חתונה בקליפה. כן, מה לעשות? אנא בכוח, דף מקורות מספר 8. אנחנו כן ממשיכים. השלב הבא בתפילת אנא בכוח הוא קבל רינת עמך, תגבנו, תהרנו נורא. משפט זה מקביל למידת הגבורה, שבאה בעקבות מידת החסד. זאת אומרת שהאם במשפט הראשון, אנא בכוח, גדולת ימיניך, אתם זוכרים? גדולה ימיניך, כן? אז זה היה חסד. השלב השני זה גבורה. לכן, הקבל רינת עמך, שזה המשפט השני, תגבנו, תארנו נורא, כן? אז הוא שייך לגבורה. תכונתה היסודית של מידת הגבורה. מה זה הגבורה הזאת?
גבורי.
מה צריך, נכון? היא להגביל את החסד. כדי לגלותו כלפי חוץ בצורה נכונה. זאת אומרת, זה לא להגביל אותו, לתת לו גבול כדי למנוע ממנו, אלא להפך, זה מלביש אותו כדי לאפשר לו להתגלות. זאת אומרת שגבר מתגלה דרך הגבולות שלו.
זה גם חסד.
זה אשתו. זה בדיוק, זה המשכיות, הרעיון הפנימי הוא חסד. כלומר, מה יש לגבורה בתוכה? רק רעיון אחד, לגלות את החסד. היא לא מגבילה כדי להגביל, היא מלבישה כדי לאפשר לך גילוי יותר נאות. כשאני מלביש את הרעיון שלי במילים, אני מגביל אותה, את הרעיון שלי, נכון? אבל זה מה שמאפשר לי לגלות מדרגה, כי אני מלביש את זה באותיות, במילים, במחשבה. אז הגבורה אין לה רעיון לסתום את החסד, להפך. היא רק מלבישה אותו. זהו כוח הצמצום המתאם את הערכים האינסופיים לפי יכולתו של העולם החיצוני להפילה. כן, אז מה שעושה הצמצום הוא בעצם מאפשר לנו גילוי יותר טוב, שלא סתם לגלות דברים שזה כמו זרע לבטלה שהכל נופל לפניון. צור, הגבורה מכניסה את הנשמה לתוך גוף כדי לגלות דרכו, דרך הגוף, את תכונותיה האלוהיות. אז הגוף בעצם פועל יחד עם הנשמה, והם בתוך אותה מערכת. הגבורה היא שורש הכלים, נכון? אין כלי בלי גבורה, לכן זה שורש הכלים. וממילא היא מכירה היטב את תכונותיהם של הכלים, ויכולה לפעול בעצם. מי מכיר יותר טוב את הכלים? הגבורה. כי זה היא. היא והכלים זה אותו דבר, אז תן לה לפעול בכלים. קבל רינת עמך, תגבנו, תארנו נורא. ראשי תיבות זה קרע, שטן. עניינה המרכזי של הגבורה הוא התגלות הפנים כלפי חוץ, נכון? לגלות את האור החבוי בעליונים ולהביאו לידי ביטוי בעולם הזה. כמו שראינו פה, לקחת את המים העליונים ולהוריד אותם למדרגה של מים תחתונים. זה מה שעושה העניין הזה של הגבורה. עכשיו, למה הראשי תיבות זה קרע שטן לפי זה? למה אבל? מה אכפת לי עכשיו? למה זה סתום? להפך, הנה עכשיו אני אומר שאני פותח.
אם אין לך את הגילוי הזה, אין לך את ה...
יש את הגילוי, הנה הגבורה אמרנו שהיא מגלה. מה אני עכשיו מטפל בשטן, קרע שטן?
כי לא היה גבורה לחסד, אז מה אתה
צריך? יש גבורה, זהו, הגבורה מגלה את החסד. אז בשביל מה אני מזכיר עכשיו את השטן? יפה מאוד, ברגע שזה יוצא, דווקא בגלל שזה יוצא, אז יש אחיזה שנאמר. לפתח חטאת רובץ, כשאתה פותח ואתה רוצה לגלות שם הבעיה. המהר"ל מסביר בספרו נצח ישראל שזהו תפקידה של הגבורה המבטאת גם בשירה אשר דרכה מופיעה טהרה, המתבטאת גם בשירה אשר דרכה מופיעה טהרה, שכן זו באה מצד הגבורה ומנקה את כל הלכלוכים כדי להכשיר את הכלים אל האור. זאת אומרת, המהר"ל מוסיף לנו עכשיו רובד, הוא אומר לנו שגם השירה היא גבורה. ומה זה שירה?
דיוק.
חוץ מזה שזה דיוק, מה זה מגלה? זה מגלה דברים מאוד מאוד עליונים, כן, בתחתונים. אם אתה תלמד למשל משהו בנימה של שירה, אתה תזכור. כן, כל מי שיודע ברכת המזון בעל פה, זה בגלל שיום אחד שהוא היה קטן, הוא שר את זה. האל אבינו, מלכנו, אדירנו, כן? ואם לא היית שר את זה, זה לא היה נכנס לך לראש. אז אותו דבר, וגם בלימוד, בגמרא ובזה, אתם רואים אנשים שהם שרים ככה, איי, אתו כולו, כן? זה שירה. מה?
הכל.
מה הקשר עכשיו לזה? גם בדיבור יש קול. קול זה לא דבר ששומעים, זה לא דציבלי. קול זה דבר פנימי, זה בכלל לא קשור לזה. בסדר? מה שאנחנו שומעים גם בשירה וגם בדיבור זה צלילים, אבל מה אני מדבר על הקול זה הרעיון, זה לא אותו דבר. בסדר? אז כדי להכשיר את זה, אז הלכלוכים, כן? צריך לנקות את הקול. את הקף למד, כן? זו הסיבה שהשמחה בכללות שייכת לקו שמאל. כן, מדי אתה משמח כשהוא בימין או בשמאל? דווקא בשמאל. למה? כי יש לו גבולות, כי הוא שר. איך יכול להיות שאתה בצד שמאל ואתה שמח? בגלל שיש לך את הגבול. אתם יודעים, אני אגלה לכם סוד. אישה אוהבת שיתנו לה גבולות. פגשתי אישה שבאה למכון אחרי השיעור כדי לבקש ממני איזה בחור, צעירה. אומרת לי, אין לך איזה גבר שיודע להגיד להתכנסי לחדר? מעניין. אומרת לי, אני אישה חזקה מאוד, אם אין לי גבר שאומר לי ככה, אני אשתגע. אני חייבת מישהו שיהיה כמעט, הוא אומר לי, היא אומרת לי, לימית מצ'ו. כלומר, אני רוצה מישהו שיהיה מצויס. כלומר, אל תגזימי, כן? אבל זה, היא רוצה גבולות. ושם זה שמחה. אתה רוצה לשגע אישה? תגיד לך, מה אתה רוצה? היא רואה שאת רוצה. מה אתה רוצה לאכול? מה שאת רוצה.
איזה גבולות אבל
אמרת? אתה בונה אותה. מי בונה את האישה? מי עושה את האישה כלי?
אני בונה אותה בינתיים עם פרק את אופי.
כן.
אישה בונה? אישה? אורך.
אדם, הגבר צריך לבנות את המידות של אשתו. ואחרי זה, בתוך המידה שהוא בנה, הוא עשה אותה כלי ואז הוא משפיע לך את הביקור. לכן רק בקו שמאל יש שמחה, שעצמה תנועה של גילוי. שמאל זה תנועה של גילוי. מי שחש בקרבו רגשות של שמחה, טס לשתף את חבריו ואת אוהביו בשמחתו, נכון? זאת אומרת שאם אתה באמת מרגיש משהו טוב ואתה רוצה להתחלק עם מישהו, אתה רוצה לשתף אותו בזה, זה כבר קצת שמאל. כי אתה בעצם מגביל את הדבר הזה, אתה מספר את הדבר הזה הספציפי. למה אתה מגביל את זה? זה גבורה. ושם יש שמחה. זה דבר פרדוקלי. אנחנו חושבים ששמחה זה חסד. לא. דווקא איפה שיש גבולות, שם יש שמחה גדולה.
כדי חלק, אפילו אתה צריך לעצור.
נכון.
זה לא רק בשבילך, כדי שאתה...
גם
בחמי עמדות,
אני לא יודעת את זאת המברך, אבל בשחרום של הסלבים, כתוב שמי שמתפלל יחיד, ועושה את החמים, לא מוזמין עמדות. ואז כתוב, זה קטן, אלא אם כן, עושה את זה בטעמים או בשירה.
כן. זה בשביל של תכניס את זה למנגנון של פסוקים, כאילו. על כן, כשאנו אומרים, קבל רינת עמך, מה זה קבל רינת עמך?
שירה.
הרי שאנו מבליטים את השירה, נקראת רינה. קבל רינת עמך, כלומר, איך אני עכשיו, אמרנו שהשלב השני זה גבורות, נכון? ובמה זה מתחיל? קבל רינה, שעניינה לאבד את כוחות הרשעה. כלומר, מה קורה כשאני מרנן? אני מסלק את כל הקליפות, את גילויי הקדושה בעולם, כי הכוחות הם מנסים למנוע. כמו שכתוב במשלי, י"א פסוקיות, ואבוד רשעים רינה. כלומר, אם אתה רוצה לאבד את הרשעים, או כשהרשעים נאבדים מן העולם, אז זה גורם לרינה. אז אני אמרתי לכם את שני הפירושים. לא רק שהרשעים נאבדים, אז אתה צריך לשיר, אלא בזכות זה שאתה שר, הולכים הרשעים ונכחדים. כלומר, כשיוצאים למלחמה, צריך לשיר. שבשעה שהרשעים... שיר, שירים של קודש. באבות רשעים רינה. כן. שבשעה שהרשעים מתחדים מן העולם, מתעוררת הרינה, רננו צדיקים. שלפי הזוהר הקדוש קיים קשר בין הרינה לבין הצדיק, המקביל לספירת היסוד. כלומר, אני עכשיו הוספתי לכם רובד, שהרינה היא רמז לספירת היסוד. זה כן. והנה, השירה זה כבר מלכות. והנה, הדבר ידוע שפנימיות ישראל היא במעלת קודש מוחלט, נכון? הפנימיות שלנו זה קודש, נכון? אין יותר גבוה מזה. כולך יפה רעייתי ומום אל בך. זה לא סתם איזה שיר של שלמה המלך. הוא מגלה לנו מה יש בתוך הנשמה הכללית של עם ישראל. שכשהיא בקוליות, כמו שאומר הרב קוק, כן, אז היא בלי מום. אלא שתמיד בגילוי הפנימיות כלפי חוץ, כמו שאמר אוריאל, ישנו חשש לאחיזת החיצונים. כשדבר טוב פנימי מתגלה החוצה, אז כולם מנסים, שמנסים לינוק מן השפע היוצא. לפי הכלל הידוע, לפתח חטאת רובץ. ועל זה בדיוק המבקשים אנו מאת השם יתברך, קבל רינת עמך, שישמע את הרינה הבוקעת מתוכיותם של ישראל, מן המעלה הפנימית הנקראת עמך. לא קבל רינת חדיכך, חסידיך ופרטיך. לא. מי שר פה? העם. ולא העם סתם, עמך, עם שייכות. אתם יודעים שיש עם ועמך, זה לא אותו דבר. בשירת הים, אתם זוכרים מה כתוב?
זה נקרא פעם אחת בהיסטוריה ששארנו את זה כעם?
מה כתוב? אז מה כתוב בשירת הים? עם זו קנית. מה זה עם זו קנית? בינתיים זה עם. ואחרי זה מה כתוב? עד יעבור עמך. זאת אומרת, בהתחלה זה סתם עם כביכול, אחרי זה זה הופך להיות עמך, עם שייכות שלך, הקדוש ברוך הוא. בסדר? אז זה הפנימיות. עכשיו, איך עם שר?
רננו.
זה קהל,
בשיר של יום חמישי זה
כתוב.
איך עם שר?
כן. זה לא שירה בפה. זה הנשמה שלנו, הנשמה של עם ישראל היא ברינון מתמיד. זה לא בגלל שאני לא מוציא מהפה שלי עכשיו איזה צליל שאני לא שר. זה ביחיד. אבל העם כולו שר, כשהוא מתפקד, למשל חיילים עכשיו שבמשך שבועיים נכנסים לכל חור שם אצל ימח שמה וזכרם, זה נקרא רינת עמך. אתם מבינים? זאת רינה של עם ישראל דרך החיילים. אתה מבין מה אתה עושה עוד? למרות הקושי שיש בדבר הזה, אבל אתה בשירה לאומית, שיש בה גם דאגה לאחים שלנו, שיש בה הרבה פנים, אבל זו שירה. אין שירה יותר גדולה מזו. של אהבת ישראל.
מה שאנחנו עושים בכלליות,
בוודאי, בדיוק.
אפילו אם זה חקלאות, זה שירה.
זה שירה. בוודאי, שבכוחה להכריע את כף המוזניים לטובה בנתינת כובד לאותה עוצמה פנימית שבנשמת העם, מבלי להתייחס למעשים הרעים שהם אצלם במקרה ולא בעצם. זאת אומרת, הרשע בישראל הוא רק במקרה. אנחנו לא רשעים, אף אחד מישראל הוא לא רשע. הרשעות אצלנו, המעשים הרעים זה רק במקרה. זה לא בעצמות שלנו, זה דברים חיצוניים לנו. אם זה היה בעצמות שלנו שהיינו רעים, לא היינו יכולים להוציא את זה בחיים. אבל עצם זה שזה סתם דבוק, אפשר להוריד ככה, זה נקרא כפרה. אתה רק מעביר את היד, זה יוצא, כי זה לא אתה. אנוכי איש חלק. אלא שבכל זאת ישנם חוקים המנהלים את החיים ומידת הדין מנהיגה את העולם, והיא אינה יכולה לקבוע את הנהגתה לאור הפנימיות בלבד. כן, זה טוב ויפה מה שאתה אומר לי, שזה הפנימיות היא תמיד קדושה. אבל יש מידת הדין בעולם, והיא פועלת לפי מה שהיא רואה. כן, יש לנו כלל, נכון? אצל הדיין.
אין
הדיין, אין לו לדיין אלא מה שאין הברואות, נכון? הוא לא יכול להגיד, כן, אני יודע שבפנים אתה אדם טוב וזה. בסדר, אבל אני ראיתי שעשית שטויות. שאם היה דבר כן, כלומר, אם היה התעלמות מהמעשים שלנו והיינו נידונים רק על הפנימיות שלנו, אז לא היה שום ערך למעשינו הטובים. וכל מה שבא לתקן את החיצוניות וערך התיקון היה מאבד את משקלו. כל פעם שמישהו היה חוטא, היית אומר לו, עזוב, בפנים אתה צדיק. בסדר, צדיק צדיק, אבל עכשיו הוא חשוד. והכלל קובע שאין לו לדיין אלא מה שאין עברות, לכן באופן כזה בדיוק פועלת מידת הדין. דהיינו שהיא חייבת לשפוט גם, לא רק, אבל גם על פי המעשים הגלויים, ולא רק על פי ערכי הנשמה התאורה. וכשהיא נפגשת בדבר מגונה, היא מגבירה את כוח הדין. זה הבניין שלה. וכדי למתק זאת, יכולים אנו להשתמש בנשק הרינה, המסוגלת להשביט את כוח המקטרג ולהבליט במערכת שיפוטה גם את נשמת ישראל התאורה. זאת אומרת שאני עכשיו אומר לה, בסדר, את חייבת לשפוט לפי מה שאת רואה בחוץ. אבל אני רוצה לשתף בזה גם כן את הרינה הפנימית שלי. וגם כשגילויי הנשמה זעירים הם ביחס לריבוי הקליפות, כי בדרך כלל יש תמיד הרבה יותר רע, גלוי, מאשר טוב. כן, גלוי. הרי שהיא בכל זאת גוברת עליהן כיוון שהאיכות חזקה מן הכמות. זה לא עניין של ריבוי, זה עניין של איכות. בזכות זה הכל נמתק. במילים אחרות, גם אם המידה הזאת, מידת הדין, פועלת לפי ראות עיניה, החיצוניות, בכל זאת יש מדרגה פנימית שהיא איכותית, אז אתה צריך לקחת את זה בחשבון. אתה לא יכול לשפוט רק לפי מה שאתה רואה, אתה גם לוקח בחשבון את האדם שעומד מולך, שיסודו יסוד טוב. וזה סוד ראשי תיבות קרא שטן, שאנו מבקשים מהשם יתברך את שיתוקו ואת קריאתו של כוח המקצרה, גם מהווה חציצה בין היסוד הפנימי הקדוש והטהור של ישראל לבין מה שמופיע במציאות. בסדר? כלומר, איפה עומד הכוח הזה, כוח הסקייה הזאת?
במעבר.
בפתח, בדיוק, בין שני העניינים. איך קוראים לזה בגמרא? יצר הרע דומה לזבוב. היושב, איפה הוא יושב הזבוב? תמיד הוא יושב בין המשפטיים. תמיד יושב בין השפתיים. הזבוב לא יעמוד פה, הוא יהיה פה. תמיד איפה שיש לך פתח, עכשיו נפתעת, הוא יושב על הפתח. עכשיו, הזבוב זה רמז היצר הרע. כמה זה בגמטרי הזבוב?
17.
כלומר? טוב. כלומר, דווקא בגלל שהוא יושב שם, הוא מראה לך איפה אתה צריך לתקן. איפה החולשה שלך? עכשיו יש לך זבוב תמיד. בוודאי, צריך להיזהר. בבית המקדש לא היה זבוב, זה היה הסוד. בסדר? למה? כי אין שבר שם. הכל שלמות. אם אין שבר, אין זבוב. אצל אנשים צדיקים אין זבובים. מה?
אוקיי, שבע מאות.
אוקיי, 700. או 600. ולפי שאין הדין נמצק אלא בשורשו, אז איפה כל השורש של כל הגבורה? היום אתם רדומים, חבל על הזמן.
מה פתאום?
איך רציתי לראות? אהבתי את התגובה. הרי שהבינה, זה במקום להביא עוד בדיחה וזה, לוקח זמן, אז אני אומר ככה, פתאום כולם מתעוררים. הרי שהבינה היא שורש השירה והשמחה. וממנה מתעוררת הגבורה לקרוא את השטן. אז איפה זה השורש של הדינים? בינה. אמא. וממנה מתעוררת הגבורה לקרוא את השטן, כמו שנאמר במשלה, אני בינה, לי גבורה. זה אותו קו. גם בערב פסח מופיע הרינה בבדיקת החמץ לאור הנר. זה אותן אותיות, הנר רינה, זה אומר הזוהר הקדוש. והזוהר מלמד שם, אין הנר אלא רינה. כלומר, איך אתה בודק חמץ לאור? הרי נר, כלומר תשאיר.
אבל
אסור
לדבר.
לא. קודם כל לא אסור לדבר. אסור לדבר דברים שמחוץ לבדיקה. מותר לדבר בבדיקה. מעבר לצורך הבדיקה עצמה. איפה ראית? אז אם אתה בעצם שר ובודק, זה משהו אחר, זה עוצמה אמיתית, עוצמה אחרת. בסוד האמור, בעבוד רשעים, רינה. מה עושים לילדים שהולכים לפולין? הם הולכים ליערות שם, מה הם עושים?
שרים.
גם כי אלך בגט תלמוות, הם שרים ביחד, וזאת החוויה הכי חזקה, יותר מכל מה שהם ראו שם. מעניין, לא ראית. כי ביטול הרשעים, כן, לא נעשה אלא על ידי גילוי הנר. זאת אומרת, דווקא בגלל הנר, בזכות הנר, אז הרשעים נאבדים. הרומז לניצוץ האלוהי הגנוז מנשמת ישראל. זה נקרא לאור הנר. כן, ב... איך אומרת המשנה? בפסחים? אור לארבע עשר בודקים את החמץ לאור הנר. וניצוץ אחד זה, ניצוץ אחד מסוגל לחלות את ריבוי הקליפות. נכון? ניצוץ אחד, כי הכמות גוברת על, האיכות גוברת על הכמות. כוח הגבורה הזאת מתעורר בפסוק השני. קבל רינת עמך, תגבנו, תהרנו נורא. קרע, שטן. ומכוחה מופיעות שתי מדרגות חשובות ביותר. הסגב והתהרה. תגבנו, תהרנו. כלומר, העוצמה, סגב זה עוצמה, והתואר. כאמור בישעיה, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. כלומר, ונשגב זה... ויתעצם, הוא ייקח כוח, הוא יתפוס כוח, יאגור כוח. כי הסגב הוא סוד מילוי הכוחות והתרוממות מן המקור העליון הממשיך עון וגבורה לכל מנגנוני החיים כדי שיפעלו ויעשו בהצלחה גדולה ובנאמנות למקורם בקודש. זה נקרא בעצם סגב. סגבנו, כלומר תחזק אותנו. והמקור המשפיע עוצמות אלו הוא סוד היראה. עכשיו, איך זה מופיע? תגבנו, תהרנו, נורא. אז הנורא הזה הוא היראה, שמצד אחד מעוררת...
הוא
אמור
להיות הראשון, כביכול, במנגנון.
כן, הוא הראשון, הוא הראשון, נכון, רק אנחנו אומרים את זה בסוף. כלומר, מצד אחד, מה עושה היראה? מעוררת את האדם אל הרינה. כי אמרנו שאם אין יראה, שזה צד שמאל, אין רינה, כי היראה נותנת גבולות כמו הרינה, ומאידך היא חושפת אותו, את מי? את האדם, אל הטהרה המקורית. כלומר, היא מחזירה אותו דווקא בגלל שהוא מרנן, מחזירה אותו אל הרצון העליון כדי לקשר אותו אל התוכן הזה ולא להתרחק ממנו.
זה מעקים
אותו. נכון. זה מקביל ליום שני, כן. חשוב. דווקא לאחר התעוררותו של הלב בשירה, בבחינת קבל רינת עמך, אנו מבקשים שמהלך זה יימשך לנצח כמו קול גדול ולא יסף. איפה זה נאמר? במתן תורה. נכון. מה זה קול גדול ולא יסף? יפה, קול שהתחיל ולא מסתיים. מה זה קול גדול? קול של חסדים, גדול, נכון? פנימיות של חסדים, ולא יסף שאין לו סוף. כלומר, הכל הולך ומתגבר, לא רק שאין לו סוף, אלא הוא הולך ומתעצם. נעשה כמעיין המתגבר. נכון. ממשיך ומתגבר, כלומר... איך אומרים על הקול הזה בתקיעת השופר? וכל השופר הולך וחזק מאוד. בדרך כלל מי שתוקע השופר, הקול הולך ונחלש. נכון? בסוף זה. הוא כבר לא אין לו כוח כבר. ופה בשופר בהר סיני, הקול הולך ומתחזק. מה זה אומר? זה אופטימי, נכון? זה אומר שעם ישראל רק הולך ומתחזק בעולם. אין מה לפחד. חשיפתנו אל הגבורה העליונה, למרות השלב הלא פשוט שאנחנו עוברים, אנחנו עכשיו בתקופה לא פשוטה. נכנסנו לתקופה מאוד מאוד לא פשוטה, לא רק תמוז, בכלל במנגנון ההיסטורי שלנו, כן, לפי הזמן שנתן לי שם הרב, אני עדיין מתפלא איך הוא כתב לי דבר כזה.
של שנים?
כן. לא הרבה. לא הרבה. מחזקת את קשרנו אל שורשם הבריא של החיים. הוא כתב לי, שם הכל ומה צריך זה, הוא כתב לי שתלמדו, שאני צריך ללמוד וללמד גם את העניין הזה, כמובן לא בטקסט עצמו, כי זה טקסט מאוד מאוד גנוז, של נבואת הילד.
איך?
ספר שנקרא נבואת הילד.
מי הילד?
מי זה הילד הזה?
נחמן.
ילד שנקרא נחמן, שהיה בן ארבע לפני כמה זמן? סיפרתי לכם עליו, אבל מה זה שווה אם שום דבר לא נשאר?
אני
שמעתי.
אני אקחת לו את זה, חודש.
אני לא שמעתי.
הוא
היה
בן ארבע
לפני
עשר
שנים.
מה פתאום? טוב, אני חושב ש... טוב, אני חושב שאני אתן לפנסיה.
לא,
אתה לא נשתכל, אני לא מדבר, מדבר.
לא, לא, מה, אני אתן לפנסיה.
תגיד את זה בשביל.
או שאני מורה גרוע, או שלא אכפת לכם, לא יודע. טוב, לא חשוב. חשוב מאוד, אבל... טוב. אני אחזור על זה עוד פעם,
בעזרת השם.
אני אחזור על זה, זה לא הבין את זה, כי אני ביקש ממני דרך אגב, אז אני חייב לעשות את זה. תכתוב, נבואת הילד. והוא יוציא לך את זה.
זה שמצאתי
מי הדברים שלא רוצים לדעים, הכל
אפשר. מצאת
את הדברים שלו? מצאת את זה?
לא,
אבל מצאת את זה כתוב כאן.
אז עוד לא הוא מצא בהצהרה.
כן.
אמירה.
אומרים שאני לא מספר לכם שפויות.
אמירה. אני תוהם
מי זכם
את זה.
אני
מאמין
כל דבר בודק.
בסדר, זה בסדר גמור. אני שמח שהוא בודק. כל בודק. שאול, השלב שאתה עובר הוא חשוב מאוד, כי הירידה שהייתה לך זה לצורך עלייה גדולה מאוד, אז אין לך מה לדאוג בכלל.
אני ממש לא
דואג. ראיתי שדעת, זה תחילת השיעור. חשיפתנו אל הגבורה העליונה מחזקת את קשרנו אל שורשם הבריא של החיים. כלומר, אנחנו צריכים להתקשר לשורש הבריא של החיים. ומשם אנו מתארים. כלומר, מה זה תארה? איך מתארים? חיבור לחיים. בדיוק. כשאתה מתחבר לחיים, למנגנון של החיים, אתה באופן אוטומטי מתאר, או מתאר, לא יודע איך אומרים בעברית. האמת צריך לומר מתאר. מתאר, כאילו. הכל מכוח הנורא. כלומר, מכוח אותה יראה עליונה. שנקראת עירת הרוממות, כן, תגרנו, תהרנו, נורא, כן, יהיה לנו, אמן, כן, יהיה לנו. שבת, שלום ונבואות. שבת, יש לנו תלמידים של מכון מאיר, תלמידים של...